שלום אוהדים לשמחה. אני מודה לכל מי שהתאסף פה לכבודו של סבי, מורי ורבי הרב. כידוע, הרב נפטר בחול המועד, ולכן לא נאמר שום דברי זיכרון, אבל לעסוק בתורה מותר, הרי להגביר.
תעמוד.
אוקיי. אני אומר שלא נאמר שום דברי זיכרון, אבל לעסוק בתורה מותר, והרי פיקודי השם ישרים מסמכי לב, וחלק משמחת הרגל, למרות שהיום הילדים שלנו חושבים שזה לטייל, אבל חלק משמחת הרגל זה לעסוק בתורה, וכן חשבתי לנכון, שנכון להסף ברבים וללמוד תורה, לפי הדוגמה האישית שהרב הורה לנו, שהוא היה עושה בימי זיכרון של אביו, של אשתו, של סבתא שלי. ובחרתי ללמוד רמב״ם. האמת היא שאני חושב שיש פה בקהל ראויים ממני ללמד, ואני מזמין אותם אבא להשתתף. אבל ביצה אחת עם אמא, היות וזה המגרש הביתי שלי, אז היא אמרה פשוט תעביר אתה את השיעור. אז אני ממש מבקש רשות מאבא, ממורי ורבי, לומר את הדברים לפניו. באשר לנושא, אני רק אומר, אני התלבטתי אולי ללמוד משהו מלכות פסח, ואתם יודעים שיש משהו מובנה בפסח, שזה הבדל העמוק בינו לבין חג הסוכות, שכבר אמר לזה הנציב, והוא שבפסח בעצם הכל נעשה ביום הראשון. ורואים את זה דרך המוספים. המוסף מהיום השני ואילך, זה שכפול של המוסף של היום הראשון. כאלה תעשו ליום שבעת ימים. הביטוי הכי עמוק לזה הוא שאין הלל בעצם בפסח למעט החג הראשון. הדבר היחיד בעצם שאפשר לדבר עליו כל שבעה זה חמץ. לא חשבתי שזה ילהיב אתכם אולי יותר מדי, למרות שהתלבטתי. אפשר לדבר על שביעית של פסח. בסופו של דבר בחרתי בנושא שאני חושב שיש לו קשר עמוק גם לחג הפסח, וזה הנושא של הלכות צדקה, שהמטרה היא פשוט ללמוד מתוך רמב״ם הלכות צדקה פרק ח', אני מקווה שנספיק, סליחה, פרק ז', שנספיק ללמוד הלכה א' עד ח', לפחות זו התוכנית שלי. ולגבי הקשר לחג הפסח, זה יתבהר תוך כדי הדברים. די רק להזכיר בתחילת הדברים שהשאלת היחס לחלש, שאלת היחס למי שאין לו, הוא אולי הנקודה המכרעת שמבדילה בין השיעבוד של מצרים לבין התרבות המצרית, לבין, וזה הלקח שהתורה רוצה שאנחנו נלמד מיציאת מצרים, שהיא פעולה מוסרית שבה הקדוש ברוך הוא בניגוד גמור למצרים ששיעבדו את החלשים וניצלו את החלשים כדי לרתום אותם למען המטרות של הרוב, שביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא לימד אותנו דוגמה מוסרית שאנחנו צריכים לדאוג לחלשים. ומסר שחוזר הרבה בתורה הוא, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ואתם ידעתם את נפש הגר. ועל רקע הדברים האלה יש כבר קשר ברור בין עיסוק בהלכות מתנות עניים, בדאגה לחלשים, לבין חג המצות. אני אתחיל ברשותכם הצבעה על המיקום של פרשיות הצדקה בתורה ובמשנה תורה לרמב״ם, ומשהו קצר על ספר המצוות, על מניין המצוות של הרמב״ם, ואז ניכנס לתוך גופי הדברים. בתורה יש לנו כמה וכמה פרשיות צדקה שבעצם מתחלקות לשני הקשרים כלכליים מרכזיים, שהם ההקשרים הרחבים של הכלכלה, שבחברה המודרנית היחס ביניהם קצת השתנה. הכוונה כמובן למסגרת אחת של מתנות עניים במסגרת החקלאית בשדה, במסגרת הייצור. יש לנו פרשיות של מתנות עניים בשדה שנמצא בתורה בין היתר בזיקה הדוקה למועדים. זה בין היתר בעיקר בולט בחג השבועות, משום שהוא חג הקציר, ואז זהו המועד שבו, אומרים את זה מאוד יפה במגילת רות, שבו העניים יכולים להשתתף במעגל האיסוף של התבואה מתוך השדות. בצד זה יש מערכת שנייה שהיא המערכת הכלכלית המסחרית העירונית, שזה בעיקר פרשת הצדקה בספר דברים בפרק ט"ו, ואנחנו יכולים לראות פרשה אחת שבמידה מסוימת מאגדת אותם. אני אסביר למה הכוונה בספר ויקרא בפרק חפי. וכשאנחנו מתבוננים בשני הקשרים האלה, אנחנו רואים גם רציונל מסוים של צדקה, שאחד מהדברים שננסה לבחון תוך כדי העיון בדברים הוא האם אלו שתי מערכות נפרדות או האם הרעיונות של אחד מחלחל לתוך השני. כמובן, כשאני קורא את פרשיות המתנות עניים בשדה, זה נמצא בעיקר בויקרא י"ט, ויקרא גם בפרשת המועדות וויקרא כ"ג, נמצא גם בדברים כ"ג. אני רואה שהתורה מציינת בסיום הפרשיות, אני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. או בלשון בריסקאית נאמר, המחייב לתת מתנות העניים האלה קשורה בנתון, בהצהרה, אני השם אלוקיכם. כשאנחנו לעומת זאת מסתכלים בפרשיות הצדקה המסחריות, במסגרת הכלכלית העירונית, שם אנחנו רואים שהתורה לא מזכירה בספר דברים את העניין של אני השם אלוקיכם, אלא משתמשת במילה אחרת, היא מדגישה כל הזמן את אחיך, את נושא האחווה, זה אח שלך, ואדם צריך לדאוג לאח שלו. אני אומר על זה אולי בצורה יותר חריפה, זה בולט מאוד בויקרא כ"ה בכל פרשיות הגאולה שם, שמשפחה היא מסגרת אורגנית אחת, וכשאחד מהאחים נופל, באיזשהו מקום המשפחה כולה נמצאת במצוקה, ואדם משקם את עצמו. אבל כשאני מדבר על אחווה, אני מדבר על חלק ממני. וכשחלק ממני נופל, אז אני לא אומר שאני עוזר לגמרי לעצמי, אבל אני עוזר למסגרת שבעצם, שאני שייך לה. ומה זה, בפרשיות הצדקה החקלאיות, הנושא האחווה לא מוזכר. זה לא העזרה דווקא למישהו אחיך. השדות פתוחים, יכול להיכנס שם כל אדם, והתורה שם מדגישה את נושא אני השם אלוקיכם, שבויקרא התורה מצרפת אותם יחד, שכן בצד הדגשת האחווה גם בויקרא חפי, אחיך שם מופיע הרבה, יש שם גם בפרשת ההלוואה, איסור ההלוואה בריבית, התורה מדגישה, מסיימת אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ששם התורה גם כן מדגישה מאוד את נושא אני השם אלוקיכם, היא מצרפת יחד נאמר את שני המחייבים. אבל כשאנחנו מנסים להתבונן גם ברציונל של נתינת הצדקה, כפי שהיא מתוארת בתורה, וגם במחייב, אנחנו יכולים לעמוד על כמה יסודות שכאמור, בגלל הפרת האיזון היום בין כמות הייצור לבין כמות הצריכה, זה קצת הופער. מצד שני, יש היום עמותות שממש מקיימות את זה הלוך למעשה, פשוט בצורה אחרת. אני רוצה להתחיל ברציונל שמתנות עניים בשדה. ראשית, אנחנו רואים שעל העני ליטול חלק בעבודה כדי להשיג את התבואה. לא מדובר שם מתנות חינם. יש שם שדה, אפשר לדמיין בעיקר במגילת רות, זה לא כמו היום, נוסעים עם המכונית לשדה וביום אחד הקומביין קוצר שדה שלמה. את הקיבוץ, נכון? שדות שלכם בכלל לא ליד הקיבוץ, נכון? הם עפים את המדייתי באזור שמסמיע. כמה דונם הקומביין קוצר ביום? הרבה, כן. אבל כשמתבוננים קצת במגילת רות, רק מי שזורזר על הדמיון, כל העיר יוצאת החוצה, ולנים בגורן, והעניים גם הם צריכים לעבוד, זה לא מדובר בקטבעות. זה דבר אחד. הדבר השני, והוא מאוד מאוד בולט, שהתורה במתנות העניים החקלאיות, התורה מדגישה שהנתינה היא בדרך כלל מהשאריות. הוא נאמר ככה, מדברים שאתה לא כל כך שם לב אליהם. מדובר בעקבועות בולט, בשכחה. כן, כולם מכירים, אני מניח את הגמרא, ששכחה זה המצווה היחידה שאי אפשר לכוון לקיים אותה. כן? אדם שוכח, הוא לא שם לב. לקט, מישהו נופל לך מהיד. פאה במידה מסוימת היא פחות, וגם משאירים בקצה איזה חלק שלא קוצרים אותו. התורה לא מדגישה בשום מקום שקשה לתת מתנות עניים בשדה. עם זאת אנחנו יודעים, גם כן ממגילת רות, שזה לא הייתה כנראה חוויה כל כך נעימה להיות עני שמסתובב בשדה ומלקט. כלומר, אם בועז צריך פעמיים לומר לרות, שאמרתי לנערים שלא יחלימו אותך, אנחנו למדים כנראה על החוויה שהעני הממוצע עבר. אבל בכל זאת, שני היסודות האלה בולטים שם במתנות עניים בשדה. הראשון הוא, כאמור, שהעני נוטל חלק באיסוף, הוא עובד למען החלק שלו. והדבר השני הוא, כאמור, שזה משאריות. אם נחשוב במונחי ימינו על עמותה שמקיימת הלוכה למעשה את הדבר הזה, יש עמותה שנקראת שולחן לשולחן, table to table, שהיא, אני יודע שהעמותה התחילה ברעננה, היא אומר לי ששצי מסעיות, היא לוקחת את הרעיון הזה ומקשימה אותו על כל מי שערך שמחה לאחרונה, אני יודע כמויות האוכל שיכולות להיזרק בסוף שמחה, הם פשוט יוצרים קשר עם קייטרינג, יש להם מסעיות קירור, הם עומדים לפי מיטב ידיעתי בכל התקנים של משרד הבריאות, הם גם לפי מה שאמר לי פעם רשם העמותות, הם אחת העמותות היחידות שהכסף הולך למטרה שלמענה תורמים את הכסף, כן, ולא למשכורות וכו', והם משנעים את האוכל הזה, בעצם מצליחים להכיל, שימת שאני יודע מדובר על אלפי ארוחות ביום, מאוכל שהיה נזרק לפח אשפה. זה לא כסף שיצא למישהו מהכיס או שהיה חסר למישהו לו העניים לא היו לוקחים אותו. לגבי המחייב, כשהתורה מדגישה אני השם אלוקיכם, נראה שהמחייב הזה בא להדגיש שאנחנו צריכים לנהוג כך, לאפשר לעניים לקחת משום הכרת הקדוש ברוך הוא. ובעיקר אני רוצה להדגיש את ההדגשה של היציאת מצרים כפי שהיא נמצאת כאמור בספר ויקרא בחפי, אני יודע שזה לא בהקשר הזה, אבל אני רוצה לשתף ברעיון שהיום כותבים עליו לא מעט. אני נחשפתי אליו לראשונה מעמית שלי, מרב אביה כהן, שכתב על זה הרבה מאוד. זה נושא שיסודו כבר בגאונים ובראשונים, נושא שנקרא מדרש עשרת הדיברות. והיינו במקומות שרבים התורה רומזת לעשרת הדיברות, ובכך בעצם נרמז איזושהי תפיסה שעשרת הדיברות הוא סוג של חוקה שמציינת את עקרונות הדת. יש לרס"ג פיוטים שונים לחג השבועות, אחד מהם לוקח את כל תרי"ג מצוות ומעיין אותם לפי עשרת הדיברות. והרעיון הוא שבמקומות שהתורה רומזת לדיבר, היא בעצם דורשת, או אומרת, הדינים האלו הם תוצאה של הדיבר הזה, או בלשון אחרת, דינים שהתורה חוזרת, אני השם אלוקיכם, בעיקר כשהיא מדגישה את יציאת מצרים, ונגזר מהדיבר הראשון. אני אומר את זה בצורה פשוטה, יציאת מצרים היא פעולה כאמור מוסרית, והיא מחייבת אותנו מכוח מצוות והלכתה בדרכיו לנהוג כמו הקדוש ברוך הוא. וכשם שהקדוש ברוך הוא דאג לחלשים, כשם שהקדוש ברוך הוא דאג לעניים, כך גם עלינו מוטלת החובה להידמות לו. יציאת מצרים זה לא סתם איזה רעיון מופשט, יופי, יצאנו ממצרים. זה דוגמה שמחייבת אותנו לנהוג בצורה דומה, והיות וכך, מכוח הכרת הקדוש ברוך הוא שדואג לחלשים, ניתלת עלינו החובה גם כן לדאוג לחלשים ולאפשר להם לקבל מזון ממזוננו. אז זה ההקשר החקלאי. אנחנו עוברים להקשר העירוני, כאמור אנחנו עוברים להקשר אחר, הוא הקשר הכספי. לא מדובר על כסף. וכאן דבר ראשון שבולט, שהתורה יודעת שזה די קשה להוציא כסף מהכיס ולהעניק אותו לאדם אחר. ושם התורה מתחילה לדבר, אני שמר לך, כי יהיה לבבך דבר בלי אלמור, והתורה מודעת לקושי הכלכלי, פה כמו, אין שעריות בכסף. פה מדובר על הוצאה מהכיס, והתורה כאמור בעיקר מדגישה את נושא האחווה כמחייב. גם כאן, בפסוקים עצמם, התורה בעיקר מדברת לא על מתנות, אלא על הלוואות. הלוואות בתנאים טובים, זה שני תנאים שהתורה נותנת, שההקשר הברור של הלוואות בפרשיות האלה הוא כאמור הלוואה לעני שאין לו, דין אחד איסור הריבית, ואני לא ארחיב פה בגלל הזמן שחושב שקצוב לנו להיכנס לכל עובי הקורה, אני רק אספר סיפור אחד כדי להמחיש את זה. אני חושב שרוב מי שיושב בקהל פה, אני מוכן להמר אפילו כולם, לא רואים בעיה מוסרית במתן ריבית. הוא מתאים לחשיבה הכלכלית שלנו. אם אני יכול להזכיר את הדירה שלי, אם אני יכול להזכיר את המכונית שלי, למה שאני לא אזכיר את הכסף שלי, כן? למה לא, כן? כלומר, כל אדם שהולך לבנק מצפה בתוכנית חיסכון לקבל ריבית, כן? והתורה עשרה את זה. אז ההקשר הברור בתורה הוא שמדובר בצדקה לעני, מדובר בעני. אני אספר שאחי הרב יצחק שלא נמצא פה, הוא לפני כמה שנים התמנה כרב קהילה שהיה במרחק די גדול מהבית שלו, והוא רצה לעבור דירה קרוב יותר לבית, אבל היות והוא מצא בית, הוא רוצה לקנות קרוב לבית הכנסת שהיה צריך לשפץ אותו, לא יכול להיכנס לגור בו מיד, אז הוא רצה למכור את הבית הישן, לקנות את הבית החדש לפני שהוא מוכר את הבית הישן, היה חסר לו מזומנים. אז אחד מחברי הקהילה שלו, שהוא גביר, הציע לו הלוואה, ובלי להתבלבל או לחשוב פעמיים, הוא ביקש ריבית מהרב שלו. אני רק מביא את זה כדוגמה, על כמה זה ברור לו שזה בסדר, כן? אז אני לא יכול פה להיכנס לכל עובי הקורה של נושא הריבית, המומחה לדבר הזה, כולם יודעים מי זה, זה הדודי, רב חיים סולוביצ'יק, אבל אני רק אזכיר שדבר ראשון, התורה מדברת על הלוואה בתנאים נוחים, וזה גם כמובן הרקע להבין את שמיטת כספים, גם שמיטת כספים הוא על הרקע הזה, שמדובר בהלוואה לעניים. אני רק אזכיר ששתי שמיטות, שתי השמיטות קשורות בשני ההקשרים החקלאיים, וכאמור המחייב הוא האחווה, כשבספר ויקרא בחפה, כאמור התורה מזכירה גם את אחווה וגם את עני השם אלוקיכם. וכשאנחנו עוברים לספרות חז"ל, אנחנו יכולים לראות שבמשנה, בתוספתא וגם בירושלמי, הסוגיות המרכזיות שעוסקות בצדקה, בשתי פרשיות הצדקה, הן בספר זרעים. אנו מפאת ההקשר החקלאי של מתנות עניים בשדה, גם הצדקה הכספית או הלא חקלאית היא נכנסת למסכת פאה, פרק ח', ושם עיקר הדיון. לעומת זאת, בבבלי, שפעמור גם אין לו, אין גמרא למסכת, אין תלמוד בבלי למסכת פאה, יש לנו שני הקשרים מרכזיים, ופה אנחנו רואים על עוד אפיק אחד שהוא מאוד מאוד מפותח שם בסוגיות, וגם אני לא נספיק לדון בו היום, רק אזכיר את קיומו. ומצד אחד יש לנו כמה סוגיות במסכת כתובות, דף סמך וב, סמך זין, שעוסקות בענייני צדקה, אבל הסוגיות המרכזיות הן במסכת בבא בתרא, בפרק ראשון מדפים ט' עד י"א, שם נמצאת החטיבה המרכזית של צדקה. לגבי המיקום החדש הזה, הוא בא משום שמדובר שם בצדקה מהיבט חדש, שהוא היבט מאוד מאוד מרכזי גם היום במציאות שלנו, וזה הצדקה כחלק ממערכת ניהול העיר, צדקה ציבורית. לא מדובר שם הצדקה פרטית, אלו, הצדקה הפרטית נידונת בכתובות, בסוגיות בכתובות, אבל בעיקר בבא בתרא מדובר על קופה, על תמחוי, מדובר שם מערכת הצדקה העירונית, זה חלק מהמיסוי העירוני. גם פה אני לא ארחיב בזה היום, אני רק אזכיר שנראה מאותן סוגיות שאדם, כמו שהוא לא יכול לגור בעיר שאין בה מערכת חינוך, עיר שאין בה מערכת ביוב, עיר שאין בה מערכת מים, אז גם אי אפשר לגור בעיר שאנשים רעבים הולכים בה לישון. אני לא ארחיב, אבל זה לא רק שהעניים לא יכולים לגור בעיר כזאת, גם אתה לא יכול לגור בעיר שאין בה, שיש בה אנשים רעבים. מדובר שם על צדקה עירונית. אני רק אזכיר שבצד כל עמותות החסד, אני אעשה קצת חסד עם מערכת הרווחה הציבורית, אני מאמין תוכל להשלים קצת, שכולם אוהבים להשמיץ אותה, צריך את כל העמותות. אני יכול להגיד שהם מאוד מאוד בולט בסוגיות, ולפי מיטב הבנתי גם בחיים, שהמערכת הציבורית לא יכולה לפתור את בעיית העוני, לא מסוגלת. נדבר פה בהמשך, די מחסורה אשר יחסר לו, שום מערכת ציבורית לא יכולה לקחת את כל העניים במדינת ישראל או שכבה באוכלוסייה ולחלץ אותה מהעוני. אבל מה כן עושה המערכת הציבורית שם? היא נלחמת ברעב, או במילים אחרות, היא דואגת לעזור לעניים בעוניים. וכאן דווקא יש יתרונות מסוימים למערכת הציבורית, משום שהיא יכולה לדעת להגיע לאנשים, משום שהיא מתפרסת על פני כל שכבות החברה, והיא גם קורסת, כן, התקציבים, אבל חייבים אותה. ואם לא עמותות החסד לבד היו מנהלות הכל, לא היו מגיעים לכולם. אז קצת גם הייתי אומר, לעשות חסד עם האנשים שמקדישים את חייהם לרווחה ולעזור בתנאים לא תנאים, במשכורות לא משכורות, כן? אבל זה במסכת בבא בתרא. כשאנחנו עוברים לרמב״ם, אנחנו רואים שהרמב״ם בחר לחזור למיקום של, הייתי אומר, ספרות ארץ ישראל. דיינו, הרמב״ם שם את הלכות צדקה בספר זרעים, אלא שבשונה מהמשנה שהמסכת נקראת פאה, ויש שם שבעה פרקים שעוסקים במתנות עניים בשדה, ופרק אחד אחרון שעוסק בקופה ותמחוי, הרמב״ם קורא לכל גוף ההלכות הלכות מתנות עניים, ובזה ימאם קצת את ההקשר החקלאי. שנית, הנפח שהלכות צדקה תופסות כאן זה ארבעה פרקים, מתוך 10. אפשר לראות פרופורציות אחרות. את כל הסוגיות שברבת הרמב״ם שם פה בהלכות מתנות עניים, והוא בנה כאן יחידה שלמה שברור שרובה בנויה על אדני הסוגיות בסיפור חז"ל. אבל אפשר לראות פה, ומי שהילל ושיבח את הפרק העשירי כאן כיחידה שהרמב״ם ממש בנה אותה בכוחות עצמו, דברים ש... כמהם, אבני הבניין כולם לקוחים מספרות חז"ל, אבל מי שליקד אותם יחד לכדי בניין, הרמב"ן באחת מדרשותיו מעתיק את כל הפרק על ידי זה שהוא מציין את הגדולה של הרמב"ם כאן בפרק י', שם הוא בנה גם את ההגות של תורת הצדקה. כאמור, לא נגיע לשם היום. אני רוצה גם להזכיר שבנושא של בניין המצוות, הרמב"ם בשונה מהבהג מונה מצוות עשה אחת של צדקה ומצוות לא תעשה אחת של צדקה, לעומת הבהג שמנה שלוש מצוות עשה של צדקה ושני לאווים, שמבחינת דרך העבודה הבהג כל פעם שכתוב בפרשת צדקה בלשון ציווי, בלשון אימפרטיב, מנה את זה כמצווה. אז כתוב פתוח תפתח מצווה, נתון תיתן מצווה. לא הסביר אבל מה יסוד שתי המצוות. רמב"ם לעומת זאת נאמן לדרכו בשורשים, רמב"ם ליקד יחד את כל לשונות העשה לכדי מצווה אחת, ואת הלאווים, שני הלאווים שמנה הבעל, הוא גם חיבר אותם לכדי לאו אחד. באשר ליחס בין העשה והלאו, אז כאן אני רוצה ברשותכם, צערי המחשב הזה לא כך עובד עכשיו אז אני צריך קצת בעל פה, אני רוצה ברשותכם לעבור במקצת על לשונותיו של הרמב״ם ולראות שני יסודות שהרמב״ם הכניס בתוך ניסוח ההלכות עצמם. כן, הראשון נוגע לכפילות בין העשה לבין הלאו. כן, אני לא אדון פה בנושא הזה בכללות, מה פשר התופעה הזאת שיש לנו תחומים שונים בהלכה שהתורה צוותה משהו בעשה וגם עשה בלאו שלא לקיים אותו. אבל כאן יש לכאורה תופעה שמשתייכת לתחום הזה, שכן הרמב״ם מצד אחד כאמור מנה, מי שיש לו רמב״ם לספר זרעים יהיה לו הכי קל לפתוח בכותרת של הלכות מתנות עניים. כן, הרמב״ם אתם יכולים לראות מצד אחד במצווה י"ב הרמב״ם כותב ייתן צדקה כמיסת יד, ומצד שני במצווה י"ג שלא יאמץ לבבו על העני. כן, והשאלה אני חושב המתבקשת על כל התחום הזה הוא למה לא די לצוות ועשה, תורה אתה חייב ליתן צדקה לעני, ממילא ברור שאסור לא לתת צדקה, מה נותן לנו שצריך גם לאסור על האדם שלא לתת צדקה? וכאן אני רוצה רק להזכיר בקצרה את לשון הרמב״ם בספר המצוות. שם הרמב״ם בהקשר הזה נותן תשובה מסוימת לשאלה הזאת. זה בהקשר הזה, אני חושב שרואי לבחון אותו גם בהקשרים אחרים, והוא שהרמב״ם מציין שהסיבה שהתורה אסרה לא לאמץ את הלב, אסרה על אדם שלא לתת, שלא לאמץ את לבבו, שלא ליתן צדקה, הרמב״ם כותב שזה שלא ירכוש לעצמו את מידת הכילות והאכזריות. אני אומר את זה בלשון אחרת, שהרמב״ם פה מדגיש שעליו לא כופל בעצם את העשה. לא מדובר פה על עשה לתת צדקה ולאו לא לתת צדקה, אם לשון עליו הוא אני חוזר שלא יאמץ לבבו אלי אני. כאן הרמב״ם בעצם מדגיש לנו, ואני אשתדל לפתח את זה מהלך הדברים ועוד איך זה עמוק בתוך דברי הרמב״ם פה בפרק, שיש גם עשה וגם לאו מהסיבה הפשוטה של צדקה יש שני יסודות, יסוד אחד הוא הנתינה לעני והיסוד השני הוא המידות של הנותן. העשה מצווה לתת צדקה אבל הלאו דואג למשהו אחר, הלאו לא אוסר בלאו תיזהר שלא לקיים את המצווה, כן? רואים כמה קשה להגיד את זה, כן? הלאו אוסר דבר אחר, אדם שרואה אדם עני, ונראה את זה בלשון הרמב״ם מיד, שהוא מבקש צדקה, והוא מתעלם ממנו. אדם שמציג בפניך סבל, ייסורים, מבקש עזרה, אם אתה לא נותן לו צדקה, הבעיה היא לא רק שאתה לא קיימת מצוות הצדקה, אלא הבעיה היא שאתה אדם אכזרי שמידותיך פגומות. הבעיה היא שאתה לא רגיש לסבל, לסבל אנושי, או בלשון אחרת, בהלכות הצדקה יש לנו שני יסודות, שיסוד אחד מושרש בצרכים של העני. אני חושב שאבא כתב איזה מאמר גדול, נכון? בספר שפיגלמן. והיסוד השני הוא יסוד שמושרש בהלכות דעות. אחד מהדברים שאני אשתדל להראות לכם תוך כדי הלימוד הוא קשרים אדוקים וזרועות שנשלחות בתוך הלכות דעות, בתוך הלכות צדקה. כן, הצדקה נוגעת בשאלת מידותיו של האדם, ולמיתו של דבר במובן מסוים זה חוזר לשני המחייבים שתיארתי קודם מתוך הפרשיות בתורה. המחייב של האחווה הוא מדגיש בעיקר את הנפילה הכלכלית של חלק מהמשפחה והצורך לעזור, הצורך לשקם אותו. אבל הדגש על אני השם אלוקיכם הוא דגש שמדגיש יותר את ההידמות למידותיו של הבורא, והוא מדבר על מידות, מה הוא רחום, אף אתה רחום. הוא עוסק באמת בשאלת האישיות שלך, וכאן העיסוק בצדקה או מה שעליו אוסר, הוא לא אוסר לא לתת צדקה, הוא אוסר להיות אכזרי, הוא אוסר להתעלם מהבקשה. זה מה שעליו אוסר, זה מה שנראה שעולה מדברי הרמב״ם בספר המצוות, שהוא מדגיש שכל עליו בא לדרוש מאדם לא להיות אכזרי. הדבר נוסף בהקשר של מניין המצוות, אז להיכנס לתוך גופי הלכות עצמם, נגיע לניסוח של העשה. וכאן אם אנחנו פשוט משווים, מי שיש לו רמב״ם בקרח אחד זכר עליו להיות בשיעור היום, די להשוות בין לשון הרמב״ם במניין המצוות לבין לשונו בכותרת של ההלכות, לראות שהוא שינה קצת את לשונו. כאן אנחנו ניגע קצת בשאלה כללית, והוא היחס בין ניסוחים של הרמב״ם במניין המצוות לבין הכותרות, נושא שגם סבי הרב זל עסק בו, זה נמצא בעל התשובה. כן, בלשון הרמב״ם בספר המצוות, כשהוא מציין את מצוות העשה, זה נמצא, מי שרוצה לראות, בקוף צדי מצווה, קוף צדי תקוף צדי ה', הרמב״ם כותב, ליתן צדקה שנאמר פתוח תפתח את ידך. כן, והגדרת המצווה היא ליתן צדקה. עונה קצת מעניין שהפסוק שהוא מביא הוא פסוק שבו לא מופיע שורש נתן, אלא הוא היה יכול להביא פסוק כזה, הרי בפרשיית הצדקה מופיע פסוק נתון תיתן לו, ולרמב״ם בחר להביא את הפסוק פתוח תפתח, וזה היה הגדרת המצווה. כשאני מסתכל בכותרת אני רואה שהרמב״ם מוסיף שני מילים, ליתן צדקה כמיסת יד. תוספת של שני המילים האלה כמיסת יד היא לא נמצאת כלל לא בספר המצוות. חשבתי לקרוא לכם מהמחשב, אבל מעכשיו אני לא אתנצל יותר, בסדר? זו תורה שבעל פה, אבל לא נמצא, והוא פתאום מכניס פה עוד יחידה. עכשיו, מה זה בדיוק כמיסת יד? אז כאן גם מדובר גם בביטוי מקראי שכמעט לא מופיע, בדקתי קצת באמצעות פרויקט השו"ת, חז"ל לא משתמשים בביטוי הזה. הרמב"ם עצמו, אנחנו נעקוב אחריו מיד, מביא אותו עוד פעמיים בכל משנה תורה את הביטוי הזה. מדובר בביטוי יוצא דופן שהוא לקוח מפרשה של חג השבועות. אולי כן אפשר להביא לי חומש משם מאחורה. שלום הרב אדיר, אני רק אקריא את הפסוק. זה נמצא בפרשת המועדות בספר דברים, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, ניסת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך אדוני אלוהיך. מפה מקור הדברים שפרשני התורה תוכלו לעיין אחר כך, תראו מפרשים שניסת נדבת ידך, הכוונה לפי היכולת הכלכלית שלך. אבל לא מצפים לאדם להביא מתנה מעבר ליכולתיו הכלכליות, אתה צריך להביא קורבן כמיסת נדבת ידך. הרמב"ם משתמש בביטוי הזה כמיסת יד, שכאן הוא בא לרמוז שבצד חובת הצדקה יש לה גם הגבלה. אתה לא חייב לתת עד אינסוף, שיעור הצדקה הוא כמיסת יד. או בלשון אחרת, מיד נראה את הדברים בפרק ז', הרמב"ם גם פה מכניס גורם שבא לאזן את חובת הנתינה. בהגדרת המצווה היסודית ליתן צדקה, הוא לא אומר כמה. הרמב"ם נותן הגדרה הלכתית, וכאן אני רק אומר בקצרה שבהקשר הכללי של ההשוואה בין לשון מניין המצוות, ספר המצוות, לבין הכותרות, הזכרתי קודם שסבא כתב, שבשם סבא כתבו על זה בעל התשובה, רב רבינוביץ' בפירושו לרמב"ם יד פשוטה גם הקדיש לזה הרבה דברים, לדעתי הדברים שלו מאוד קולים, הוא מתאר שם ולא מעט מקומות איך הרמב"ם בספר המצוות ובעניין המצוות הוא יותר צמוד ללשונות התורה, ובכותרת של ההלכות זה מנוסח יותר במטבעות ההלכה של תורה שבעל פה. אני אביא שתי דוגמאות רק כדי להמחיש את הדברים. דוגמה אחת היא דוגמה של חובת התענית. חובת אני מניח שהדברים מוכרים, אני אחזור עליהם בקצרה. רמב"ם משתית את חובת התענית על פרשת החצוצרות ומנה אותה כמצוות עשה דאורייתא. מי שמשתתף קבוע, עסקנו בזה פה באלו, נכון? אני יודע. כן, וכשמעיינים בלשון הרמב"ם ובספר המצוות ובמניין המצוות, אנחנו יכולים לראות שהרמב"ם מגדיר, אני מצא את זה, שהרמב"ם גם הביא את המצווה בהקשר של חובות הקורבנות, וגם לשונו היא קרובה ללשון התורה, כן, אני קורא במצוות הסנ"ט, לתקוע בחצוצרות על הקורבנות ובשעת הצרות שנאמר ותקעתם בחצוצרות. המצווה הגדרתה כפי שהיא במניין המצוות הוא לתקוע בחצוצרות. כשעוברים לרמב״ם בכותרת של הלכות תעניות, כאן יש כבר ניסוח שמנוסח במטבע הלכה של תורה שבעל פה, והוא מניח שאפשר לקיים את אותה חובה לא רק על ידי תקיעה בחצוצרות אלא באופנים שונים. כן, הרמב״ם שם כותב, מצוות עשה אחת, ולהתענות ולזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שתבוא על הציבור. זו אותה מצוות עשה. אבל הוא מנסח כאן במטבע של תורה שבעל פה, שאת אותה חובת חצוצרות, התורה לימדה אותנו שבעת הצרה זועקים לפני השם. במקדש זועקים באמצעות חצוצרות, שאין לך חצוצרות, אתה יכול לזעוק באמצעות תענית או באמצעות תפילה. אבל אפשר לראות את הזיקה של הניסוח במניין המצוות לשון התורה לעומת הניסוח של הרמב״ם בכותרת להלכות של תורה שבעל פה. דוגמה נוספת זה תשובה, זה אותו נושא שסבא עוסק שם גם בעל התשובה. כאן בעוד שבספר המצוות במניין המצוות הרמב״ם משתמש בלשון התורה שעיקר המצווה הוא להתוודות, אני קורא מצווה עין ג', להתוודות לפני השם מכל חטא שיעשה אדם בשעת הקורבן ושלא בשעת הקורבן, אותה מצווה, איך שאנחנו עוברים ללכות תשובה, היא מנוסחת במטבע הבא, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. גם כאן הווידוי הופך להיות ביטוי של התשובה, אבל הרמב"ם פה מנסח גם כן במנותק מהקורבן חובת וידוי עצמאי. ובחודש אלול בשיעורים שהעברתי פה עמדנו על כך שסבי הרב פיתח בהרחבה מושג שיש תחום של מצוות שהם מצד אחד מעשה המצווה הוא חובות האיברים, אבל המצווה עצמה היא קיום שבלב. מה שהצעתי באותו שיעור, ואני אומר את הדברים פה בקצרה, הוא שתחום של הלכות שבהם בתורה יהיה תיאור של קיום בצורה מסוימת, אבל שבתורה שבעל פה הוא יוכל להתקיים גם בהיעדר מקדש או קורבן, שזה בעצם המחנה המשותף של שני הדוגמאות האלה, הוא יוכל להתקיים לדורות גם ללא חצוצרות, גם ללא קורבן, הוא בעיקר בתחומים שבהם עיקר הקיום הוא קיום שבלב. במקומות שעיקר הקיום הוא מעשה העבודה, בהיעדר מקדש, אז אין מה לעשות. אבל דווקא בתחומים שהם תחומים מובהקים, תשובה, תענית, של זעקה לפני השם, שהקיום הוא שבלב, ברור שהתחומים האלה חייבים להתקיים גם ללא מקדש. אלא שלשון התורה, התורה תיארה אותם בזיקה למקדש, וכך בספר המצוות הרמב״ם מתאר אותם כציווי לדורות, אבל בתוך זיקה ללשונות התורה. לעומת זאת בגוף ההלכות הוא כבר מביא אותם במטבע הלשון שקשורה לקיומם לדורות בתורה שבעל פה. עכשיו, בהקשר שלנו אין מעתק ממקדש ללא מקדש, אבל יש דבר דומה מבחינת תוספת המילים כמיסת יד. וכן הרמב״ם בספר המצוות לומר הגדיר את המצווה כפי שכתובה בתורה. בתורה כתוב נתון תיתן לו, פתוח תפתח את ידך לו, זו מצווה צדקה. לא כתוב בתורה שזה מוגבל, לא כתוב עד כמה, אבל הרמב״ם בכותרת של מניין המצוות הרמב״ם נותן הגדרה הלכתית שכוללת בתוכה את הגדרת המצווה, כולל השילוב ניתן צדקה כמיסת יד. אלא שכאן עלינו לברר קצת את מקור הדברים, איכן מגיעה החובה הזאת או ההגבלה הזאת של כמיסת יד. ושם כך בואו נתחיל ללמוד את החטיבה הראשונה בפרק ז', שנאמר כמה דברים קודם כל על המבנה שלה, ואז נלמד את שני הנושאים העיקריים שברמה פותח את פרק ז' בהגדרה היסודית של מצוות הצדקה. מצוות עשה, מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל. אני קורא לפי הנוסח שמופיע בכתבי התימן, בדפוסים כתוב לעניים, אבל בכתבי היד הטובים של הרמב״ם כתוב לעניי ישראל, וזה ודאי הנוסח המדויק, שכן חובת הצדקה העיקרית שבנויה על אחיך היא דווקא לישראל, כפי מה שראוי לעני אם הייתה יד הנותן משגת. וכאן הרמב״ם נותן הגדרה שהיא כולה יושבת על הכותרת ליתן צדקה כמיסת יד. מצד אחד החובה היא לתת צדקה, זה כמו מוגבל לעניי ישראל, השיעור הצדקה הוא כפי מה שראוי לעני, אבל עם הגבלה מיידית אם הייתה יד הנותן משגת. כמו שפיינשטיין באגרות משה מציין שלא מדובר ששיעור הצדקה הוא כדי מחסורו אשר יחסר לו. אם אין לך, טוב, לא תצליח לקיים את המצווה. זה מראש השיעור, כלומר זה לא שאתה צריך לתת הרבה ואתה לא מצליח. מראש השיעור הוא איזון בין היכולות הכלכליות של הנותן לבין הצרכים הכלכליים של המקבל. וההגדרה הזאת הרמב״ם עכשיו מביא את הפסוקים שהם המקור לציווי, שנאמר פתוח תפתח את ידך לא, שמפרשת הצדקה בדברים, ונאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, ונאמר וחי אחיך עמך. כאן עכשיו שראוי לשאול את עצמנו על מה ולמה רמב"ם מביא את שלושת הפסוקים לכאורה. הרי בפרשת הצדקה בדברים הרמב"ם מביא רק, סליחה, בספר המצוות ובניין המצוות איזה פסוק הוא הביא רק מדברים. מה נותן תוספת שלושת הפסוקים האלה? פתוח תפתח את ידך לו, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, ונאמר וחי אחיך אימא. מה זה נותן עבד שלושת הפסוקים? וכאן ייתכן ששלושת הפסוקים הם מובאים כגיבוי להגדרה, לכל חלקי הגדרת המצווה כפי שהרמב"ם מגדיר אותם. כן, הרמב"ם הרי פתח יש מצוות עשה ליתן צדקה, שנית כפי מה שראוי לעני, שלישית סליחה, לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני, מתי יד הנותן משגת. האם הפסוקים השונים באים כגיבוי מלא להגדרה השלמה שהרמב״ם נותן למצוות הצדקה, או בלשון אחרת פתוח תפתח את ידך לא מהווה מקור לחובת נתינת הצדקה, והפסוקים הנוספים באים להיות מקור לשיעור, או נאמר את זה אחרת, האם וחי אחיך עמך, העמך אולי מה מדגיש? את אותו כמיסת יד, או את אותו אם הייתה יד הנותן משגת, שכן זה חייב להיות באיזה שיעור עמך. לא חובת הצדקה או לא תעביר את כל כספך לעני, אלא יחד איתך. אם ככה דברים, הרי שהמקור להגבלה של חובת הנתינה כפי מה שיד הנותן משגת היא בסך הכל היא מושתתת על לשונות התורה עצמה בפרשיות הצדקה. אם ככה דברים, כן? אני רק אעיר מאמר מוסגר, כתב על זה הרב מבריסק בפירושו, אפשר לקרוא לזה פירוש, בחידושיו לתורה, כן? שהרמב"ם פה מביא את הפסוק וחזקת פה גר ותושב וחי עמך כמקור לחובת צדקה לעניי ישראל, ונראה שהרמב"ם פירש את הפסוק כמוסב על עניי ישראל, וכך עולה גם בבירור מדברי הרמב"ם בהלכות בהמשך, בהלכות מתנות עניים בפרק י', שם הרמב"ם אני מביא את הפסוק הזה עוד פעם. שנייה, בוא נמצא את זה. כן, בשמונה מעלות בצדקה, בהלכה, פרק י' הלכה ז', הרמב״ם כותב, שמונה מעלות יש בצדקה, ואני קורא, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל שמח, ונותן לו מתנה או הלוואה, עושה עמו שותפות, וממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו, עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאל. וזה נאמר, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, כלומר, החזק בו שלא יפול ויצטרך. לעומת זאת, בכל זכייה ומתנה, פרק ג', הרמב"ם מביא את הפסוק הזה כחובת צדקה, תמיכה בגר תושב. ואני אעיר גם שהרמב"ן בספר המצוות, באסית ששכח הרמב״ם לדעתו, מונה את, והחזק, את גר ותושב החי עמך כמצוות עשה מיוחדת לאחיות גר תושב. אז אני לא אפתור את הנושא הזה, אני כן מסכם שהרמב״ם נתן הגדרה רחבה לצדקה, לתת לעניי ישראל לפי מה שרואי לעני, כפי שיד הנותן משגת, מביא שלושה פסוקים. אני מעלה הצעה ראשונה שאולי הפסוקים השונים מהם נלמד את ההגדרה הרחבה הזאת. אבל כאמור, מהלשון הרמב״ם בכותרת, שמשתמש בביטוי כמיסת יד, ייתכן ועולה כיוון אחר לגמרי. והוא ששימוש, או השימוש במטבע לשון, שכאמור שאוב מפרשה של חג השבועות, אולי הוא מרמז שהמקור להגבלה הזאת על שיעור הצדקה מושרש ברעיון של מיסת יד, כפי שהוא מופיע באותו פסוק. והדברים האלה מתבארים כשאנחנו עוקבים אחרי המקומות שבהם הרמב״ם משתמש בביטוי הזה, מיסת יד, שכאמור זה עוד פעמיים במשנה תורה. פעם אחת בהלכות ערכים וחרמים, בהלכה שחותמת את ספר הפלאה. אני אסביר משהו על הספר הפלאה וגם על ההלכה החותמת. ספר הפלאה הוא ספר שבו האדם בכוח דיבורו יוצר על עצמו בנדרי הקדש חיובים חדשים, או יכול לאסור על עצמו דברים בנדרי איסור, או בלשון אחרת הוא שייך לתחום של ההתנדבות האנושית, של המקום של הביטוי האנושי שהוא מעבר לקיום חובות מסוימות שהטילו עליו. הרמב״ם נוהג בסוף ספרים לומר דברי הגות על התחום, וכך כותב הרמב״ם בסוף הלכות ערכים וחרמים, פרק ח' הלכה י"ג: לעולם לא יקדיש אדם ולא יעריך ולא יחרים כל נכסיו, והעושה זה עבר על דעת הכתוב, שהרי הוא אומר מכל אשר לא, אמן בא למעט, לא כל אשר לא, אלא רק מכל אשר לא, כמו שבירו חכמים, ואין זו חסידות אלא שטות, שהרי זה מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות ואין מרחמים עליו, ובזה בך יוצא בו, אמרו חכמים, חסיד שוטה מכלל מבלי עולם, אלא כל המפזר ממונו במצוות, איך כן ראוי לנהוג? אל יפזר יותר מחומש, ויהיה כמו שציוו הנביאים, מחלקל דבריו במשפט, בין בדברי עולם בין בדברי תורה, בלשון פשוטה לחיות חיים מאוזנים, אפילו בקורבנות שאדם חייב בהן, הרי חסה תורה על הממון ואמרה שיביא כפי מיסת יד. קל וחומר לדברים שלא נתחייב בהם אלא מחמת נדרו, שלא ידור אלא כראוי לו, שנאמר איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. על הרמב״ם מציין תוך כדי שימוש בפסוק בדברים שלא מדובר רק על פרט הלכתי שנאמר במסגרת הקורבנות, אלא כאן התורה מלמדת אותנו עיקרון מוסרי, עיקרון שמכווין את חיינו, והוא הצורך של אדם לאזן בין הכתבים, מצד אחד הרצון לתת, מצד שני הצורך לדאוג להמשכיות, הצורך להיות מאוזן כלכלית. והרמב״ם מציין כקל וחומר, דיינו אפשר להסיק מהפסוק הזה בדברים את העיקרון הזה, ליישם אותו בעוד מקומות, שבחובות נתינה או בנתינת ממון התורה דורשת מאיתנו להיות מודעים ליכולתנו הכלכלית ולהגביל את הנתינות שלנו. קל וחומר לדברים שלא נתחייב מחמת נדרו, זה עיקרון שנלמד כאן. והדברים האלה מתבהרים עוד יותר במקום השלישי שבו הרמב"ם מביא את הביטוי מיסת יד, והוא בלכות דעות עכשיו הרמב״ם פורס בפנינו את העיקרון של שביל הזהב, שזה לא העיקרון הזה. ומשם הרמב״ם כותב, אני מקריא כמה דברים. הרמב״ם מתאר את החשיבות של חיים מאוזנים. הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. לפיכך ציוו חכמים הראשונים שיהיה אדם שם דעותיו תמיד, הוא משער אותם, הוא מכוון אותם בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם. במסגרת הזאת, אני מדלג על רוב הדוגמאות, הרמב״ם כותב בין היתר, ולא יקבוץ ידו ביותר, ולא יפזר כל ממונו, אלא נותן צדקה כפי ניסת ידו, ומלווה כראוי למי שצריך. אבל הרמב״ם כותב בצורה מפורשת, שהנתינת הצדקה כפי ניסת יד, היא יישום של העיקרון של שביל הזהב. מצד אחד התורה אמרה לנו תתנו צדקה, די מחסורה אשר יחסר לו, אבל היא לא הגבילה בתוך הלכות צדקה לפי יכולתך הכלכלית. את זה אנחנו לומדים מעיקרון דתי כללי שאנחנו יודעים אותו מספר מדע מלכות דעות, או בלשון אחרת, אם נחזור עכשיו להבדל בין הלשון במניין המצוות לבין הכותרת, במניין המצוות הרמב"ם מגדיר את המצווה כפי לשון התורה בפרשת הצדקה, ויוד בפרשת הצדקה התורה לא הגבילה את השיעור, אז הרמב"ם כותב ניתן צדקה. הכותרת בהלכות דעות, בהלכות מטבעות עניים, היא מורכבת בעצם משני חלקים. חלק אחד לקוח מפרשת הצדקה, והשני לקוח מעיקרון דתי שעל, שנכון להתיישם גם במקרה הזה. ניתן צדקה מפרשת הצדקה, כי ניסת יד מהעיקרון של שביל הזהב, לא יעלה לדעת שאדם ייתן צדקה כדי לעזור לעני והפוך את עצמו לעני. ומכאן ההגבלה של שיעור המצווה שהוא כמיסת יד. בואו נמשיך. בבקשה, כן, קלמן.
לפי זה, איך אתה מסביר למה אני מתפלס
בצדקה? בואו נגיע לזה בהמשך, בסדר? פשוט, בואו נראות כמה דברים בחטיבה הזאת, ואז אני רוצה לעבור לחטיבה הבאה, כן? למה ממשיך? בכל הרואה אני מבקש, אני בהלכה ב', ואלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה, עבר ולא תעשה. שנאמר, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את, את ידך מאחיך האביון. כן, כאן הרמב״ם מביא את לשון עליו. קודם הבאתי מספר המצוות, את ההסבר של הרמב״ם, מה עליו מוסיף על גבי יעשה. כאן אני רק אעיר שהרמב״ם מוסיף פה פרט או הגדרה של העני שלא מופיע קודם בהלכה א', וזה ההגדרה בכל הרואה אני מבקש. בהלכה א' לא נאמר מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל שביקשו ממך. הנושא של המבקש מופיע רק בהלכה ב'. אני נוטה לחשוב שההסבר הזה קשור באותם דברים שהבאתי קודם מספר המצוות. אדם שמבקש ואתה מתעלם ממנו, אז אתה אכזרי. אדם שלא ביקש ממך, יש חובה לתת לו. כלומר, לפי ההצעה הזאת, אם היא מתיישבת על לבכם, אז יש גם הבדל הלכתי בין גדרי יעשה ועליו. כהמשך לשאלה, האם עליו פשוט אוסר לא כן תעשה, או אם עליו יש לו גדרים אחרים. ייתכן שיש חובה לתת צדקה גם לאדם שלא ביקש, אבל אתה לא אכזרי כי לא התעלמת ממנו. ההתעלמות היא, ביקשו ממך ואתה מתעלם, זו אכזריות. מעבר השני, מי שרוצה יותר לקרב בין העשה לבין עליו, יכול לומר, ונראה את זה מיד בהלכה הבאה, שהמבקש הוא בין יתר הדגשה של הצרכים של העני. אם אני מבקש, אז כנראה שהוא חווה מחסור. היות והוא חווה מחסור, אז צריך לתת לו. וזה קשור בנקודה בסיסית, שבואו נעבור להלכה ג', ופה אני לא אמצא את כל מה שיש לומר בהלכות האלה, רק כמה רעיונות. והוא נוגע לרעיון העל שצדקה הוא לא מצב אובייקטיבי, סליחה, עוני הוא לא מצב אובייקטיבי, הוא מצב נפשי והוא תחושה סובייקטיבית. זה בולט מאוד בהלכה ג', שם נאמר כך. פה הרמב"ם מפרט את אם הייתה, סליחה, כפי מה שראוי לעני. מה ראוי לעני? כותב הרמב"ם, כפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו. אם אין לו כסות, מכסים אותו. אין לו כלי בית, קונים לו כלי בית. אין לו אישה, מסעין אותו אישה, ואם הייתה אישה, מסעין אותה לאיש. אפילו היה דרכו של זה אני לרכוב על הסוס ועבד רץ לפניו והעני וירד מנכסיו קונים לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו ומצווה אתה להשלים חסרונו ואין אתה מצווה לאשרו. רק לסיים את הדיון, יתום שבא לעשיו אישה שוכרים לו בית ומציעים לו מיטה וכל כלי תשמישו ואחר כך מסיעים לו אישה. ופה הרמב״ם נותן את הפירוט ההלכתי של מה שנמצא בכותרת במילים כפי מה שראוי לעני, והדברים מושתתים על לשון הפסוק די מחסורו אשר יחסר לו ועל הסוגיה שם בכתובות בדף סמך זין, התיאור הזה של העני שדרכו לרכב על הסוס. מה שנקבע פה כעיקרון הוא שמצד אחד אין אתה מצווה לאשרו, אין שום חובה לקחת אדם ולהפוך אותו עני ולהפוך אותו לעשיר, אבל כן צריך למלא את חסרונותיו. ומה שנקבע פה, וזה העיקרון היסודי, הוא שהחיסרון הזה הוא לא שיעור אחיד לכולם, זה הכל עניין של יחסיות לפי תחושת החיסרון, שהיא בעצם תולדה של המצב הכלכלי הקודם של האדם. לרוב האנשים שאני לומד איתם את ההלכה הזאת מאוד מאוד קשה לקבל את הדברים שנאמרים פה, בגלל שבצד הדברים האלה אני חושב שכולם מקנן בלב התחושה, אתה יורד מנכסיך, תוריד את רמת חייך. כלומר, אתה היית רגיל סוס לרכב עליו, בוא נגיד בשונים, אתה רגיל לנסוע במכונית יוקרה, תיסע באוטובוס לכאורה, לא? וכאן אני ברשותכם העיר הזה רק שני דברים. ראשית, הדברים האלה אכן מופיעים במפורש ברמב״ם, הם לא מופיעים בלכות מתנות עניים, הם מופיעים בלכות דעות. ואני אגיד את זה בצורה אחרת, בלכות מתנות עניים לא, זה, אלו לא הלכות שנאמרו לעניים ולא הלכות שנאמרו לנותנים. אבל הרמב״ם בהלכות דעות אכן דאג לפנות אומנם לא לכל העניים אבל לחלק מהם ולומר במפורש את הדברים, ואני מקריא את הדברים שנמצא בהלכות דעות בפרק ה. שם הרמב״ם כותב כן, בבקשה, פרק ה' הלכה י', אומנם על תלמיד חכמים הוא כותב את זה, אבל הדברים נמצאים פה במפורש. תלמיד חכמים מחלקל דבריו במשפט, אוכל ושותה וזן את אנשי ביתו כפי ממונו והצלחתו, ולא יטריח על עצמו יותר מדי. ציוו חכמים בדרכי ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתיאבון, שנאמר כי תאבה נפשך לאכול בשר וכולי, די לו לבריא לאוכלו מערב שבת לערב שבת, ואם היה עשיר כדי לאכול בשר בכל יום אוכל. ציגו חכמים ואמרו לעולם לא יאכל אדם פחות מן הראוי לו לפי ממונו, תמיד קצת פחות מהיכולת הכלכלית שלך, וילבש כראוי לו ויכבד אשתו ובניו יותר מן הראוי לו, כמו שזה יהיה על חשבונו לא על חשבונם. והרמב"ם פה אומנם פונה לתלמידי חכמים, אבל הצליל הזה ודאי נמצא במשנה תורה בחטיבה שלא פונה לנותנים אלא למקבלים. כלומר, אם יש לי, אני, סליחם, בבקשה, זה גם ביחוד פרטות עניים, מצוין. אוקיי, ביוד יוד חד, בואו נפתח את זה ונקרא את זה יותר טוב. כן, כן, תודה רבה. כן, לעולם ידחוק אדם עצמו ויתגלגל בצער ואל יצטרך לבריות, ואל ישליך אדם עצמו על הציבור וכן ציבור חכמים, עשה שבת חול ואל יצטרך לבריות, אפילו היה חכם ומכובד ואיני יעסוק באומנות, אפילו באומנות מנובלת לא יצטרך לבריות, מוטב לפשוט אורות הנבלות בשוק ולא יאמר לעם חכם אני, גדול אני, כהן אני, פרנסוני, ובכך ציבור חכמים. אז הדברים נמצאים במפורש, אבל למרות שאת הדברים האלה לדעתי נכון לומר אותם לעניים, זה לא סותר את העובדה שהעשירים צריכים להיות רגישים, או הנותנים סליחה, צריכים להיות רגישים לכך שאדם שהיה רגיל לרמת חיים מסוימת וירד מנכסיו, שהוא נמצא בקושי. או נחזור למשנה הידועה באבות שמוכרת, איזו עשיר השמח בחלקו. התחושות העוני או התחושה אם יש לי או אין לי היא הכל פונקציה של למה אני רגיל או למה אני מצפה, הרפרנס גרופ שלי, למה אני חושב שצריך להיות לי. אני גדלתי בקטמון
שהיא לא נראתה ככה. אלא אחותי טוני הייתה מטפלת שהייתה מ... אני חושב ממגורשי העיר העתיקה. היא נפטרה, ברוך די על האמת. וואו. היה, לא היה להם שירותים בבית. היה להם שירותים בחצר. מישהו מאיתנו מדמיין את עצמנו יכול לחיות ככה? סיפר לי אחי רב יצחק שוורם דוביץ הולווייק שהגבל לשיעור ותן להם שתי, כזה, מוסי שמוס כזה, שטף אותם שהוא אמר פעם ואנם היה לו שירותים בחצר היה שמח היום צריך מכונת פריסה מייבש, מדיח, מכונית כזאת, מכונית כזאת זה ודאי שמצב כלכלי הוא תולדה של ציפיות הוא מצב של רמת חיים הוא מצב של החברה שאתה משתייך אליה לפחות ההלכה מכירה בזה שיש אדם שיותר קשה לו להיות בלי מכונית כשום שהוא התרגל לכך או בגלל המעמד החברתי שלו שהוא היה שזה מסמל לעומת אדם שיכול להסתדר בלי זה עכשיו זה כאמור זה לא סותר את הנתון הפשוט שלעני צריכים להגיד אתה ירדת מנכסיך אתה ירד ברמת חייך אבל ההלכה רגישה לזה והתחושה של המחסור מה שנקבע כאן היא תולדה של ההרגל שלך או לפי הציפיות של העני וההלכה מתחשבת בדבר הזה זה נוגע כאן בוא נראה לגבי אילו תחומים כן זה נוגע לגבי אני קורא אין לו פסות אין לו כלי בית אין לו אישה זה מאוד מעניין התיאור הזה שכן מדובר פה לכאורה על רמות שונות של צרכים של אדם או הייתי אומר אפילו של מחסור אין לו כסות זה אנחנו מבינים מדובר באדם שאין לו את הצורך הבסיסי ביותר או שקר לו או שהוא מתבייש ללכת ככה ברור שזה נקרא חסר אדם בלי חולצה, אדם בלי סוודר כן? עוברים לרמה גבוהה יותר כלי בית זה מסמל את אזור המגורים שלו את המרחב שהאדם חי בתוכו הדבר היותר מפתיע הוא אין לו אישה זה לא משהו שהיה לו וחסר לו בעצם מה שעולה בדברי הרמב״ם הוא שכשאומרים מחסור זה לאו דווקא משהו שהיה לך ואין לך אלא זה לסדר את החיים שלך כך שהחיים יהיו מאורגנים זה נראה היסוד זה מאוד בולט כשהוא מדבר על יתום יתום שבא לעשיו אישה סוחים לו בית, מציעים לו מיטה ואחר כך מציעים לו אישה בעצם לדאוג למחסור זה סידור החיים גם פה אני אצביע בקצרה על קשר בין הדברים פה לבין הלכות דעות זה לא לגמרי אותו דבר אבל זה מאוד מאוד מזכיר דברים שם, אני סיטטתי קודם מפרק ו' בהלכות דעות שם הרמב״ם בהלכה י' מדבר על רמת חיים מותאמת ליכולות כלכליות בהלכה י' א' הרמב״ם ממשיך ואומר כך דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה מפונס אותו תחילה ואחר כך יקנה בית דירה ואחר כך יישא אישה שנאמר מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו שבנה בית חדש אשר הרס אישה כן? כשהרמב״ם מבין שמדובר פה בבחינה טיפולוגית בשלושה תחומים של צרכים אנושיים האחד הוא מאוד מקצוע או פרנסה או אוכל במילים מאוד פשוטות השני זה בית והשלישי זה משפחה אלו שלושת הצרכים הבסיסיים של האדם הרמב״ם כאן אומר זה הסדר שהתורה מביאה כשהמחזירים באורחי מלחמה הסדר הוא קודם כל כרם שהכרם מסמל לפי דעתו פרנסה בית ואישה הבעיה היחידה שיש בדברי הרמב״ם אתם יודעים מהו שזה לא הסדר שם הסדר שם הוא בית כרם ואישה זה הסדר אבל ההמשך אולי יענה על זה אבל אומר הרמב״ם הטיפשים מתחילים לנישא אישה ואחר כך אם תמצא ילדו יקנה בית ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות או יתפרנס מן הצדקה אז הוא אותם חוזר לצדקה וכן הוא אומר בכללות אישה תארס, בית תבנה, קרן תיטה. בכללות זה בסדר ההפוך, ושם, זה באמת הסדר שם. אבל הסדר ההפוך הוא שאתה הופך את הסדר, אתה קודם בונה משפחה, רק אחרי זה אתה שואל על בית, ורק אחרי זה אתה שואל על פרנסה. והרמב"ם פה מפרש פירוש נפלא. כלומר, יהיו מעשיך ההפוכים, וזה בעצמו הכללה. זה כללה לחיות חיים הפוכים. כדי שלא תצליח דרכיך, ובברכה מה הוא אומר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. אני רק מצביע על כך שגם כאן בהלכות מתנות עניים בפרק ז', הרמב״ם מדבר על, על כסות, אין פה פרנסה, אין פה מקצוע, יש פה כסות, כלי בית ואישה, וזה מאוד מאוד בולט ביתום. הדגשת הסדר, כי הרמב״ם כותב, סוחרים לו בית, מציעים לו מיטה, ואחר כך מציעים לו אישה. או קודם כל דואגים לסדר את מערכות החיים, ורק אז באה המשפחה, כמובן, ואני לא אדבר פה בגלל הזמן, במציאות המודרנית זה לא אומר שצריכים לגמור את הדוקטורט וכו', ורק אז לחשוב על חתונה, אז מתחתנים בגיל 40, אבל בהחלט הקריאה לחיים מאוזנים היא יכולה להיות מתורגמת בצורות אחרות, אם זה לחיות בצניעות קצת בשנים הראשונות, ועוד כמה דברים. בכל אופן, אני מסכם לגבי שיעור הנתינה. עמדנו פה מצד אחד על המחסור, שהוא סובייקטיבי לחלוטין, הוא עניין של ציפיות. הזכרתי את העניין של הדרישה מעני, תתאים את ציפיותיך ליכולות שלך. בצד זה הזכרנו את ההכרה שלנו בתחושות האלה של העני, של המחסור, וגם עמדנו קצת שמחסור זה לא הכוונה שאין לך משהו שהיה לך ועבד לך, הכוונה שאתה לא מאורגן, שהחיים שלך לא מסודרים. צריך לעזור לאדם להגיע לבניין של חיים שהוא יוכל לחיות בצורה נורמטיבית. בהלכה, היי, הרמב"ם ממשיך, כאן הוא חוזר לנושא של יד הנותן משגת. ואני בשעה די מחסורו ויד הנותן משגת, נותן לו כפי השגת ידו. וכמה עד חמיש נכסיו, מצווה מן המובחר, ואחד מעשרה בנכסיו בינוני, פחות מכאן עין רעה. ולעולם על ימנה אדם עצמו משלישית השקל בשנה, וכל הנותן פחות מזה לא קיים מצווה, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, חייב ליתן צדקה לאחר. נעמוד בקצרה על שני דברים, על שלושה דברים. ראשית, השיעור של חומש, זהו מתקנת אושה, שכאמור, הצטטתי את זה קודם, מופיע לא רק בהקשר של צדקה, מופיע גם ברמב״ם בלכות ערכים וחרמים, ככלל בכל המצוות כולן. אני חוזר לשון הרמב״ם שם. הרמב״ם שם כותב, כל המפזר ממונו במצוות, אל יפזר יותר מחומש. יהיה כמו שציוו נביאים, מחלקל דבריו במשפט. מדובר בעיקרון כולל, שכאמור הוא תופס בעוד מצוות, אבל הוא מובא פה בהקשר הספציפי של הצדקה. כאן מובא בשם אביו של הרב, משה סולובייצ'יק, ששם לב שלשון הרמב"ם בהלכות ערכים וחרמים קצת שונה מלשונו בהלכות מתנות עניים. בעוד שבהלכות ערכים וחרמים הרמב"ם אוסר לפזר יותר מחומש, הרמב"ם כותב אל יפזר יותר מחומש, אסור להוציא יותר מזה. בהלכות צדקה הרמב"ם כותב שנותן לו כפי השגת ידו, כמה עד חמיש נכסיו, מצווה מן המובחר. המצווה מן המובחר הוא עד חומש, לא נאמר פה אבל במפורש שאסור לתת יותר מחומש. אני אוסיף שהרמב"ם בפירוש המשנה בפאה בפרק א', משנה א', על אלו דברים שאין להם שיעור, שאחד מהם זה צדקה, הרמב"ם שם מביא את תקנת אושה וכותב שחסיד יכול לתת יותר מחומש. אני רק אעיר שלאור הדברים שנאמרו קודם, שהצורך של הגבלת השיעור הוא תולדה של שביל האמצע, אנחנו בעצם נוגעים פה בשאלה שהיא עולה במסגרת שמונה פרקים וגם בלכות דעות, האם מותר להטות משביל הזהב לאחד מהכיוונים בצורה קיצונית. הרמב"ם הרי מדבר שם במפורש שהחסיד יכול, או רצוי שהחסיד ייתה קצת מהאמצע. ואני אקריא את הדברים בלכות דעות. הרמב"ם שם כותב בפרק א', האמת סליחה, זה לא נמצא בלכות דעות, זה נמצא בשמונה פרקים, שם הרמב"ם כותב שהחסיד יכול להטות את עצמו קצת. אני דעתי, היות והרמב"ם קושר את חומש לשביל האמצע, ראוי לברר את השאלה הזאת על אותו רקע. האם מותר לאדם לנהוג בצורה שהיא קצת משנה את נושא האיזונים? בכל אופן, הרמב"ם שדייק שבמצוות צדקה השיעור של חומש הוא רק המצווה מן המובחר, אבל אין איסור לתת יותר. מה שראיתי בשמו זה שהוא הסביר שזה בגלל סיבה פשוטה, וכל המצוות, אין מצווה להוציא ממון. מצוות לולב, לוקחתם לכם. אדם לא חייב לקנות לולב. זה נכון שכדי לקיים את מצוות לולב, אתה חייב לדאוג שיהיה לך לולב. אבל מצוות צדקה, היא מתייחדת בכל המצוות בכך שהמצווה בעצמה היא לתת כסף. וכאן הטענה של רב מוישה הייתה שבמקום שהמצווה היא לא מצווה כספית, אז אפשר להגיד לך, השיעור שאתה חייב לתת הוא עד חומש ויותר, אל תוציא. אבל כשהמצווה בעצמה, כלומר הייתי אומר ככה, כשאדם נותן יותר מחומש צדקה, הוא מקיים אותה פעולה שהוא מקיים גם כשהוא נותן פחות מחומש. אז כאן אמרו, אנחנו אומרים לך שהמצווה מן המובחר הוא עד חומש, אבל לא נאמרה הגבלה לאסור את אותה פעולת מצווה מעבר לכך. עכשיו כאן מה שמעניין ברמב״ם זה הכנסת השיעורים עם השיעורים השונים של חמיש מצווה מן המובחר, אחד מעשרה בינוני, פחות מקנאין רעה. זה כמובן מזכיר לנו מיד מערכת שמוכרת לנו ממקום אחר, מערכת של עין יפה, עין רעה ועין בינונית מעולם של התרומה בהקשר של תרומה גדולה. ואני רוצה פה להוסיף עוד מקום שבו מופיעים הביטויים האלו, שדומני שנראה בהמשך עד כמה זה עמוק בחוק מתנות עניים לרמב״ם, המשנה באבות שמתארת את תלמידיו של אברהם אבינו מול תלמידיו של בלעם הרשע, שההבדל ביניהם הוא שאברהם אבינו יש לו עין טובה לעומת בלעם הרשע שיש לו עין רעה. ומילה אחת קודם כל על העניין הזה של ההשוואה בין אברהם לבין בלעם, כן? אני חושב שרובנו לא היינו צריכים להנגיד שתי דמויות, אולי לא היינו מיד חושבים עליהם כדמויות מונגדות. ועכשיו דומה לי שחזל פה עמדו על משהו עמוק שמשווים בין הדמויות. גם אברהם וגם בלעם עומדים שניהם על הר וצופים על אנשים אחרים. אברהם צופה על סדום ולא צופה, וסליחה, ובלעם צופה על מחנה ישראל. כל אחד מהם מחפש משהו בתוך הקבוצה הזאת של האנשים שהוא מסתכל עליהם. אברהם אבינו רואה עיר של רשע ומה הוא מחפש בתוכה? אולי יש בה צדיקים. ואילו בלעם עומד מול מחנה ישראל של מה טוב הוא עליך יעקב, ומה הוא מחפש? אולי יש שם איזה קצה, אולי משהו רע שאני אוכל למצוא אותו, כן, התיאור של חז"ל של הרגע, אולי יש איזה משהו קטן שאפשר לכעוס עליו. ואברהם אבינו מהווה מודל של עין טובה שמסתכל על אחרים ומחפש את הטוב שבהם, מחפש איך לעזור בהם. אברהם אבינו באים ישמעאלים שלפי המדרש הוא חושב שהם עובדים לעבודה זרה שבאבק רגליהם. הוא לא רואה את זה. מה הוא רואה? הוא רואה אנשים רעבים שצריכים לדאוג למחסורם. בלעם הרשע לא מחפש את הדברים הרעים. והעין הטובה היא חוזרת בעיקר, וכאן פה אני רוצה קצת לענות על השאלה שלך, כן. אני איך נכנס פה הצורך של העני לתת. כן, נאמר לי שאם לא היינו באים מהביטוי רק של צרכי העני, קשה קצת להכניס עין טובה, עין רעה. נגיד, תיתן כך וכך, אתה צריך לתת מס, כן, מס הכנסה, אין בו עין טובה, עין רעה, כן? בוא נגיד ככה, הפקיד השומה הוא בעין טובה, והעורך דין שלנו, אנחנו מצפים, העורך חשבון שיהיה בעין רעה, עיקר שיהיה חוקי, נכון? ובצדקה, כשמכניסים עין טובה, עין רעה, בעצם רוצים להפוך אותו, לשחרר אותו מלהיות מס, להכניס את נדבת הלב. להכניס את אותו גורם של הנדבה שלי, שאני רואה את האדם הנזקק ואני רוצה לעזור לו, ולא רק לתת את הסכום שנדרש ממני. ודומה לי שעל רק לזה גם צריך להבין את מקום העני. למה אנחנו מתעקשים שאני אתן כסף? הרי זה ודאי שאני שנותן צדקה לא פותר שום בעיה של העני האחר, אבל גם הוא ייתן שלישית שקל. ומצד שני הוא גם מחסיר מעצמו משהו. זה ודאי לא נועד לפתור שום בעיה כלכלית. אבל מה זה כן בא לומר? זה בא לומר דבר שאני חושב שהוא מאוד חשוב גם לעניים, שתמיד תהיה נותן. אני תמיד אומר לילדים שלי, כשבאים כל מיני עניים בדלת, בואו נשמח שאנחנו נותנים ולא אלה שהם מבקשים. ובעצם בא לומר, לעני, לא יעלה לדעת שרק תקבל. כל אדם צריך לרכוש תנועת נפש שנותן, וזה בעיקר, אני חושב שהדבר הזה הוא יכול לבלוט שמדגישים כאמור לא את מימד אחיך, לא חושב רק מהצד התועלתני, אלא רואים את מימד של ההתדמות והמידות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשאני מדבר על חשיבות הנתינה כפעולה שמבטאת את הרגישות שלי לצרכים של אחרים, גם אדם שאין לו הוא אדם שצריך ללמוד לתת, הוא אדם שצריך לנסות להכווין את עצמו, פשוט היות ואין לו, אז השיעור הוא שיעור קטן. כן, שעד כאן החטיבה הזאת, בואו נעבור כמה דקות, אני לא אעריך יותר מדי, לחטיבה הבאה של הלכות צדקה, שזה מהלכה ו' עד הלכה ח'. כאן הרמב״ם עובר לחטיבה שונה לחלוטין, שבמילים פשוטות, כלפי אותם דמויות או שלא נכנסים בהגדרת המצווה של הלכה א' עד ה', רמב״ם כאן נותן חטיבה שנותנת חובה שנייה של צדקה, והוא פותח כך: אני שאין מכירין אותו ואמר רעב אני, אכילוני. בוא נאמר בצורה מאוד פשוטה, אדם שלא מכירים אותו לא יודעים מה המחסור שלו, הוא לא בא עם מכתב מהרב, הוא לא בא מהעובדת סוציאלית, אתה לא יודע, אולי הוא עובד עליך. אומרים מאוד פשוטות, מדובר בדמות שלא נכלל בחטיבת הצדקה של הלכות א' עד ה', אתה לא יודע מה חסר לו. אבל מה הוא אומר? רעב אני, אכילוני, אין בודקים אחריו שם הרמאי הוא, אלא מפרנסים אותו מיד. היה ארום ואמר קסוני, בודקים אחריו שם הרמאי הוא, ומי שנבהל מהדבר הזה, הירושלמים אומר, יש לו אזור חלציים, הוא לא ארום עם בושה, אין לו כפוטה. וזה גם, אתה לא יודע, אתה בן אדם שצריך חליפה, אתה הולך עם טי-שירט ודאי לך מחסר, מה, אתה לא יודע מי הוא, אז הוא לא כלול בחובת הצדקה של החטיבה הראשונה. לגביו הרמב״ם כותב, אפשר באמת ללכת ולבדוק, אין צורך לתת לו. ואם היו מכירים אותו, אני נוטה לפרש שמה זה מכירים אותו, אז יודעים מה המחסור שלו באמת, אז מה באמת החובה, מכסים אותו לפי כבודו מיד ואין בודקים אחריו. אבל הוא ממשיך, מפרנסים ומכסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. גם הדמות הזאת של עניי גויים לא כלולה בחובת הצדקה של החטיבה הראשונה, מהסיבה הפשוטה שהיא מוגבלת לעניי ישראל, ועדיין הרמב״ם קובע פה חובת צדקה כלפיהם, שהיא מפרנסים ומכסים. כן, בבקשה, הנה.
מה זה מכירים אותו ולכן הם בודקים אותו? מה יכולים לבדוק? אז אולי מכירים זה לא שאתה יודע את המחסור, יכול להיות שאתה פשוט מכיר אותו
או לא בודקים, יש לו בבית עוד קפוטות, הוא מחביא אותם. אני לא יודע, בכל מקרה הרמב"ם בהלכה ז' עובר עוד פעם לדמויות נוספת, לדמות נוספת שלא כלול בחטיבה הראשונה, וזה עניי גויים. והוא ממשיך, ואני המחזר על הפתחים, אין נזקקים לו למתנה מרובה, אבל נותנים לו מתנה מועטת. אותם חבר'ה שדופקים בדלת לא חייבים כלפיהם די מחסורה שערך. זה עוד דמות שלא כלול בחטיבת הצדקה של הלכות א' עד ה'. על איזה רקע? אז לפחות חלק מהראשונים מסבירים שיות והוא מחזר על הפתחים, אז הוא לא תלוי רק בך, הוא יכול לקבל מהרבה אנשים, אנחנו לא יודעים כמה הוא מקבל בפדיון היומי, יכול להיות, חלקם עובדים בזה, כן? זה מסכורת, כן? אז אתה לא חייב לתת לו די מחסורה אשר יחסר לו, ועדיין מה קובע הרמב״ם? אתה חייב לתת לו מתנה מועטת, ואסור להחזיר את העני ששאל ריקם, ואפילו אתה נותן לו גרוגרת אחת שנאמר אל יושב דח נחלם. וכאן בהלכה אחת הרמב״ם כהמשך לתיאור בהלכה ואב של העני שאומר אני רעב, אז כמה צריך לתת לו? הוא מביא, וזה אני מניח דברים מוכרים על פי משנה ופאה, הוא מביא את שיעור הנתינה לרעבים. אין פה חטים לעני העובר ממקום למקום, מכיכר אחד ומכיכר בפודיון, שהיו החיטים ארבע סעים בסלע, וכבר ביארנו כל המידות, ואם לן נותנים לו מצה שישן עליו וחסד ייתן תחת מרשותיו, ושמן וקטנית, ואם שבת נותנים לו מזון שלוש סעודות, ושמן וקטנית ודג וירק, ואם היו מכירים אותו, כמו שהם יכתוב בהלכה ו', מה הוא מסיים? נותנים לו לפי כבודו. אז פה יש חטיבה שהיא עוסקת בחובת צדקה שונה מחובת הצדקה בהלכות א' עד ה'. אלו דמויות שלא כלולות, או כי לא יודעים את מחסורם, או כי הם גויים, ואו כי הוא ממלא את מחסורו על ידי זה שהוא אוסף מכולם. הנה הדמויות האלה עם אדם שלא מכירים אותו, הדמויות האלה עם עניי גויים, זה אדם הוא חזר על הפתחים. ביחס לכולם נקבעת פה חובה אחרת של צדקה, שהיא לא די מחסורו אשר יחסר לו, אלא מתנה מועטת, לתת לו, אם הוא רעב, לתת לו אוכל לפי השיעורים שמתוארים בהלכה ח', כמות מסוימת של אוכל, פודיון וכולי, כסות, כסות לא, לא כלול, מתנה מועטת, לגבי גויים לא כתוב כמה, אבל מפרנסים ומחסים. כן, פה מדובר בחובה שונה, מי שרגיש לשונית גם ישים לב שהרמב"ם פה גם שינה את הפועל שהוא משתמש בו. בחטיבה הראשונה, הפועל שהרמב"ם משתמש בו הוא הפועל שמופיע בפרשת הצדקה בספר דברים, השורש הוא נתן. הלכה א', מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל. לפי מה שראוי לעניים הייתה יד הנותן משגת. בהמשך, בהלכה ב', והוא לא נתן לו צדקה. בהלכה ג', אתה מצווה ליתן לו. בהלכה ה', אין יד הנותן משגת. כלשון התורה, נתון תיתן, הרמב"ם משתמש בשורש נתן. לעומת זאת, בהלכה ו', וכאן אנחנו מגלים מה בעצם בריח התיכון שחיבר יחד את ההלכות האלה. ההלכות האלה מופיעות בספרות חז"ל במקומות שונים. ומי שיעיין בפרשני הרמב"ם יוכל לראות שההלכה ו' זה מופיע בסוגיות בבר הבטרה שם בדף י', ושם הסוגיה עוסקת בדף ת', סליחה. האם אני שלא מכירים אותו חייבים ניתן לו? הלכה ח' מופיע גם במשנה בפיה וגם בסוגיות שם בבא בתרא. זה מאוד טבעי שהלכות ו' והלכה ח' נמצאות יחד. הלכה ז' לעומת גם אני שאין מכירים אותו, סליחה, אני חוזר על הפתחים, גם מופיע בבא בתרא. ההלכה היחידה שחריגה, שהיא פשוט לא נמצאת בכלל בספרות חז"ל ליד כל ההלכות האחרות, זאת ההלכה של מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל. זה מופיע בתוספתא בגיטין במסגרת החטיבה שעוסקת בדרכי שלום. הרמב"ם חיבר אותם יחד. אם נשאל מה חיבר אותם יחד, אז דבר ראשון זה השימוש המשותף שלהם בשורש פרנס. הרמב"ם פה חוזר גם בהלכה ו', אני שאין מכירין אותו מפרנסין אותו מיד, וכך גם הוא כותב בהלכה זין מפרנסין, והתוספת לא כתוב מחסין, זו תוספת של הרמב״ם, מפרנסין עניי גויים ועניי ישראל. אז יש פה חובת צדקה שונה שהיא גם משתמשת בפועל שונה. באשר לפירוש הפועל הזה פרנס, כתב את זה לאחרונה פרופסור בר אשר במאמר שהוא כתב על מטבע של ברכה שתקנו חכמים. שם יש לו נספח שהוא מסכם את הידוע על פרנס. לפניו אני עיינתי בספר של מנחם מורשת, זה פועל שהתחדש בלשון התנאים, זה פועל שלא נמצא בעברית המקראית. השורש המרובה שלו רומז, והם שניהם מסכמים שם את הדעות השונות, שכנראה השורש שלו הוא משפה זרה, הוא נשאב לעברית משפה אחרת. יש משערים שהוא מיוונית. מה שמורשת מביא וגם ברשר מרחיב בזה, שהפירוש של המילה פרנס הוא לדאוג למישהו. כמו ליד החובה לתת, יש חובה לדאוג. בוא נאמר את זה בהקשר הספציפי של הפרשה, של ההלכות כאן. בא גוי לפניך, אתה לא צריך לתת לו די מחסורה אשר יחסר לו, אתה לא צריך למלא את חשבון הבנק שלו, לדאוג לסוס שלו. ומה כן? אתה צריך לגלות כלפיו דאגה לצרכיו הבסיסיים. בא בן אדם שאתה לא מכיר אותו ואומר אני רעב, אתה לא חייב די מחסורה, אבל אתה צריך לדאוג לו. מה זה לדאוג לו? לדאוג לסילוק הרעב שהוא טוען לו, הוא טוען שהוא רעב, אתה צריך לדאוג לו. זה שיעור נתינה מועטת שבא ממקום של דאגה. מה שלא מספיק ברור אבל לגבי החובה הזאת, זה מה מקורה. חובת הנתינה של החטיבה הראשונה מושרשת פרשת הצדקה בספר דברים. מה מקור החובה הזאת? ובעיקר אני רוצה להדגיש שההלכה אחת כאן היא לא מספיק ברור על מה ולמה היא מובאת כאן, והכוונה לעניי גויים. זה מסיבה פשוטה, ההלכה הזאת מובאת במשנה תורה שלוש פעמים, עוד פעמיים. פעם אחת בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, שם הרמב"ם מביא את ההלכה הזאת בפרק י' שעוסק בדיני היחס ליכולת לתת לגויים לגור בארץ ישראל, כותב שם הרמב״ם בהלכה ה', מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. הוא מביא את זה עוד פעם בהלכות מלכים, למקום די מתבקש, בפרק י', שם הרמב״ם עוסק במעמד של גויים. אז שם הרמב״ם כותב, אפילו הגויים ציוו חכמים לבקר חוליהם ולקבור מתיהם ממתי ישראל ולפרנס עניהם, בכלל עניי ישראל מפני דרכי שלום. אבל מה אמר את זה בצורה בספרות חז"ל ההלכה הזאת לא מובאת בכלל יחד עם כל ההלכות האחרות כאן בחטיבה הזאת. הרמב״ם בעצמו במשנה תורה כבר הביא אותו, ובלשון אחרת הוא לא צריך להביא אותו אצלנו בחטיבה בכדי ללמד אותנו את הדין הזה. ובכל זאת הוא בחר להביא אותו. אפשר לומר, משום שבלכות צדקה הוא רצה שיהיה שלם כל הדמויות שנותנים להם, אבל דומני שאפשר להציע תוך מעקב אחרי רמזים שהרמב״ם שותל בעוד מקומות, שהרמב״ם הביא את ההלכה הזאת כאן משום שהיא מגלה על היסוד של כל החטיבה. ובלשון אחרת, הנימוק שניתן לחובה לפרנס עניי גויים מפני דרכי שלום, דרכי שלום מהווה את המקור לחובת הפרנסה. אלא שכדי לומר את הדבר הזה אנחנו צריכים להתחקות אחרי המשמעות של דרכי שלום ברמב״ם, ובעיקר לנתק אותו מההקשר שרבים חושבים עליו כההקשר הבסיסי שלו, והוא ההקשר של יחסי ישראל והאומות, ולהבין שמדובר פה, בדומה למה שתיארתי קודם, בעיקרון דתי על שמתיישם בהרבה מקומות. והדברים האלה כתב עליהם הרב אונטרמן, וגם דודי הרב טברסקי כתב עליהם. הרב אונטרמן כתב על זה, היה המקרה שפורסם בעיתונות בשנות ה-60, שהיה גוי שבשבת היה צריך טיפול רפואי ולא טיפלו בו, היה תאונת דרכים, ובגלל שהוא גוי התברר שהסיפור היה מפוברק. אבל אחרי זה התעורר רעש גדול בעיתונות, והרב אונטרמן אז כתב הרבה על דרכי שלום, והוא הצביע הרב אונטרמן על כך שברמב״ם עולה בבירור שדרכי שלום הוא לא בהקשר הפוליטי, שאנחנו נעזור לגוי כדי שיעזרו ליהודי במידה והוא יצטרך עזרה, אלא דרכי שלום מייצג ערכים תורניים שאנחנו נוהגים כך, כי ככה הם הערכים התורניים שלנו. והדברים עולים בבירור מדברי הרמב״ם שקודם קטעתי אותם, בלכות מלכים. שכן הרמב״ם כותב כך, אני מקריא: וכן יראה לי שנוהגים עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישראל. עכשיו אנו מצווים לחיותם, שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. ואז הוא ממשיך: אפילו הגויים ציוו חכמים לבקר חוליהם ולקבור מתיהם ממתי ישראל ולפרנס עניהם בכלל עניי ישראל בני דרכי שלום. לכאורה היה צריך לעצור כאן, והרמב״ם ממשיך: הרי נאמר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ונאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. או במילים אחרות, בדברי הרמב״ם מתברר שדרכי שלום זה ביטוי לדרכי התורה, שהם דרכי שלום. הגויים האלה הם בריאות שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, רחמיו עליהם, נכון? בנים אתם להשם אלוקיכם, או נאמר את זה בצורה בלשון המשנה באבות, חביב אדם שנברא בצלם, אבל חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. וגם הגויים הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. אני לא ארחיב כאן, אבל אצלנו הרבה לדבר בשיעורים על השם אלוקינו השם אחד בשמה ישראל. אמונה עמוקה בהשם אחד פירושה אמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאות והוא גם דואג להם. השם אלוקינו, הוא אומר, משום שאנחנו מכירים בו, לכן יש לו יחס מיוחד אלינו, אנחנו הבנים שלו. זה עובר כחוט השני באין ספור ברכות והלכות. אני אתחיל מברכת המזון. ברכה ראשונה היא ברכה לשגוש זן את העולם כולו. הוא גם משונותיו הפשוטים, הוא לא מושרש בדברים חטא, הוא מושרש בפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הוא מושרש בנותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. ומה אומרת ברכת נודה לך? את העולם כולו הוא זן בחן בחסד וברחמים, אבל לבנים שלו הוא נותן אוכל בצורה אחרת. יש להם ארץ שהוא נותן להם, הארץ הזאת קשורה בברית, היא קשורה בתורה, הוא נותן להם באופן אחר. זה עולה במלכויות זיכרונות ושופרות. מצד אחד אנחנו מציינים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאות, הוא זוכר את כולם. מצד שני זוכר הברית, ואנחנו הבנים שלו, אנחנו מכירים אותו וכו' וכו' וכו'. מה שאנחנו פה מדגיש הוא שטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ונאמר דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, הוא שדרכי השלום שהם דרכי התורה מחייבים אותנו לנהוג כלפי הבריות שהקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, ומחייב גם אותנו לרחם עליהם. והדברים האלה מתבהרים יותר במקום הנוסף והיחיד בכל משנה תורה, שבו הרמב"ם מביא שוב פעם את הפסוק טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ובלכות עבדים, בהלכה האחרונה של הלכות עבדים. שם הרמב"ם מצד אחד מציין מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, בוא נאמר את זה בצורה הבאה, מתורת משה מותר לעבוד עבד כנעני בפרך, אבל אומר הרמב"ם, ואף על פי שהדין כך מידת חסידות ודרכי החוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכבידו לו על עבדו, ולא ייצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכלו ומכל משקהו, ואני מדלג קצת. ממשיך הרמב"ם ואומר, ואין האכזריות מעזות מצויה אלא בגויים הערלים, אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל, שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וציוון בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו לדמות בהם, הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו, וכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך ירבך. מה שעולה מהבאת הפסוק הזה, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, בהקשר כאן, הוא שהפסוק הזה מלמד על כך שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל הבריאות, שהוא ברא את כולם, וחובת המצוות והלכתה בדרכה וההידמות במידותיו של הקדוש ברוך הוא מחייבת גם אותנו לרחם על הבריאות. כשהרמב״ם כאן קושר את הדברים גם לדמותו של אברהם אבינו עליו השלום. כן? הרמב״ם, הדברנו קודם על עין טובה שהיא מאברהם אבינו, אז כאן הרמב״ם קושר את הדברים תוך כדי הנגדה, זה דברים שחוזרים לכל אורך משנה תורה. בספר של דודי הרב טברסקי יש כמה עמודים בנושא הזה, הדגשת הרמב״ם על רחמנות כתכונה יהודית. למה מדגיש תוך כדי שימוש בביטוי ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים הערלים, אבל זרעו של אברהם אבינו ואין ישראל, שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה, רחמנים הם על הכל. וכאן ההכנסה של הדמות של אברהם תתבהר מיד שנחזור גם ללכות דעות. מה שעולה בשימוש בביטוי גויים הערלים, של הגויים יש שתי אורלות, יש אורלה הגופנית ויש אורלת עולת הלב. התיאור של הגויים כאכזריים שחוזר ברמב"ם בהלכות תשובה, חוזר ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה וכולי, הם אכזריים כי הם לא רגישים לסבל של אחרים. אברהם אבינו, הבשורה שהוא הביא לעולם הייתה מילה כפולה, גם למול את העולה הגופנית, אבל גם למול את עולת הלב, להיות רחמן. ומכאן זה מגיע לאברהם אבינו, התשובה הרמב"ם נותן אותה בהלכות דעות, שכן כהמשך לדברים שציטטתי קודם בהלכות דעות. שם הרמב"ם מדבר על שביל האמצע, על החובה של האיזון. הרמב"ם כותב שמי שגילה את שביל האמצע היה אברהם אבינו עליו השלום, שכן הרמב"ם כותב כך, אני מקריא: ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו. כך למדו בפירוש מצווה זו, מהו נקרא חנון אף אתה יהיה חנון, מהו נקרא רחום אף אתה יהיה רחום. אז הוא ממשיך, דילקתי קצת, ולפי שהשמות האלו שנקרא בהם היוצר הן הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, נקראת דרך זו דרך השם, והיא שלימדה אברהם אבינו לבניו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. והולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. או בלשון אחרת, מה שמתברר מצירוף דברי הרמב"ם השונים הוא שבצד פרשת הצדקה בדברים
שנקרא לה פרשת הצדקה מתורת משה, שהיא בנויה על אחווה, היא דווקא לעניי ישראל, היא גם נותנת רף גבוה די מחסורה אשר יחסר לו. אני אוסיף על משקל דברי הרמב״ם והמורה, תורת משה היא חוקה של עם ישראל, היא חוקה של האומה, ולכן היא דואגת לבני העם היהודי. בצד זה יש גם תורת אבות, יש גם תורה שלמד אותה אברהם אבינו, וכאן אנחנו במקצת נוגעים בשאלת של מה אברהם אבינו מלמד. הדברים שאני אומר כאן הם בכיוון קצת, הרמב״ן כבר עסק בדברים, לא שאברהם אבינו שמע כל התורה כולה, אלא אדרבה, עצם גדולתו, והרב קוק בורות הקודש מפתח את זה, דווקא משום שהוא לא שמר את כל התורה כולה, הוא לימד אותנו דברים שהתורה לא יכולה ללמד אותנו דרך החוקים והמשפטים שניתנים לעם. מה שאברהם אבינו גילה זה דרך השם, הוא נאמר את זה בצורה הבאה, אברהם אבינו גילה את הקדוש ברוך הוא גילה את המידות שלו. בלשון הבאה, משה רבינו נתן לנו מצוות, ואברהם אבינו נתן לנו את הדת. אברהם אבינו גילה לנו את המידות האלוקיות, מי הוא הקדוש ברוך הוא, הוא גילה את הרחמים, הוא גילה את הקדוש ברוך הוא כחנון. ומדובר בפרשת צדקה שהוא הנחיל לבניו לעשות צדקה ומשפט, שנחזור לדברים שנאמרו קודם. אם משה רבינו מצווה לדאוג לאחיך, אברהם אבינו הכניס ישמעאלים לביתו, כי מדובר בחובת צדקה שנגזרת מהרחמנות, שנגזרת מאני השם אלוקיכם, שבה פתחנו את הדברים מפרשיות הצדקה החקלאיות. בצד החובה של שיעור הצדקה די מחסורה אשר יחסר לו, יש חובה שנייה שהיא חובה שנגזרת מהכרת הרחמנות, העמידה האלוקית, והיא לאמיתו של דבר דרך השלום, זה דרכי שלום. יכולים לחזור לדברי הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, נאמני שדרכי שלום מהווה את היסוד של כל החטיבה. בא בן אדם ואומר רעב אני, מה תגיד? סליחה, תביא מכתבים, קריטריונים, תבוא בעוד שבועיים. הוא אומר שאני רעב. מה שמחייב אותי לדאוג לרעב שלו זה דרכי השלום. במובן, אדם אומר שהוא רעב, אתה צריך לרחם עליו, אתה צריך לדאוג לו, אתה לא יכול להיות כלאי ואכזרי. בא גוי, מה תגיד? אתה גוי, אתה לא בקריטריונים, יש פה סבל אנושי. אני אומר בהקשר הזה, אני אומר את זה בצער, שאני רואה את זה הרבה בגלל שרוב הגויים בארץ, זה קצת השתנה מאז שחלק מהעלייה מברית המועצות לשעבר הם לא יהודים, ובארץ כמעט אין גויים. אני גדלתי כילד בארצות הברית, אילנו מה זה גוי, והאמת היא בתור מי שגדל בארצות הברית גם חשבנו שהגויים טובים. הגויים באמריקה הם בסדר, לא? לא, לא הגויים של אירופה, נכון? אבל בארץ הגויים עם ערבים, אין גויים, יש קונפליקט. והרבה מאוד פעמים אני רואה את התלמידים שאני לומד איתם חושבים שהליבם גס מצד אחד בסבל של מי שאינם בני ברית, ובחלק הם חושבים שמי שדואג להם אז הערכים שלו הם ערכים שמאלניים, סליחה, ערכים שהוא שואב אותם מבחוץ. אני זוכר מקרה שזעזע אותי עד עמקי נשמתי. אני פעם אחת, באחת מהפעמים שעשיתי לישיבה בעתניאל, הייתה תאונת דרכים בכביש 60, מסעית ערבית התהפכה והכביש היה חסום. אני מניח שאתם יודעים מה עושים אנשים שהכביש חסום, כמו בפקק, כל הזמן עצבניים, מתי פתח, מתי פתח, מתי פתח. אז החיילים שחסמו את הכביש, חלק מהם אמרו, עוד לא פינו את הנהג שהוא נמצא במסעית ההפוכה מהקבינה. אז אחד מהנערים הפאות ארוכות שם אמר, טוב, הוא ערבי. אני חשתי בושה, שאמרתי לו, אתה יודע אם הוא מחבר? אולי זה אדם שנוסע לפרנסת בני ביתו. אני אומר, מה שעולה בבירור, וזה אני אסיים, בדברי הרמב״ם, הוא שהדאגה לסבל אנושי באשר הוא, בלי לבדוק אם הוא מהול או לא מהול, בלי לבדוק אם הוא בן ברית או לא בן ברית, זה ערך דתי. זה ערך שנובע מההידמות ומידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה ערך שבזה אנחנו תלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום, שאנחנו לומדים ממנו לא לבדוק בציציות, לא לבדוק בפאות, אלא פשוט לדאוג לסבל האנושי. וכך אני מסיים, שתי החטיבות האלה שעסקנו בהם היום הן שתי חטיבות שמתארות שתי חובות של צדקה. האחת בהלכות א' עד ה' היא נלמדת מתורת משה, זאת חטיבה שמושרשת בפרשת הצדקה בספר דברים, שמצווה לדאוג לאחיך ולתת
די מחסורו אשר יחסר לו, גם היא כפי שראינו מוגבלת על ידי הלכות דעות, על ידי כפי מסעת יד, לתת בצורה מאוזנת. בצידה יש חובת פרנסה שמושרשת בדרכי השלום, שמושרשת בהכרת האלוקות, שמושרשת באני השם אלוקיכם. והרמב״ם בהלכות צדקה בפרק י' חוזר ומדגיש את מרכזיות הצדקה כקשורה בדמותו של אברהם אבינו עליו השלום, שכאמור גילה את המידות האלוקיות. חייבים אנו, אני מקריא, להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו, שנאמר כי דעתי למען אשר יצווה, ואין כיסא ישראל מתכונן בדת האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תיקונני, ואין ישראל נגלים אלא בזכות הצדקה, שנאמר ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. ואני מדלה קצת, כל המרחם מרחמים עליו, שמר נתן לך רחמים ריחמך וירבך, וכל מישהו אכזרי ואינו מרחם יחוש ליחוסו, שאין אכזריות מצויה אלא בגויים, שנאמר אכזרי המה ולא ירחמו. אני מדלה קצת, כל המעלים עיניו מן הצדקה, הרי זה נקרא בליעל, כמו שנקרא עובד עבודה זרה בליעל. כאן הרמב״ם זה בנוי על תוספת בפאה, ששמה לב שהמילה בליעל מופיעה בתורה פעמיים בלבד. כן,
לא הייתי
מדלג, לא היית מדלג, אוקיי,
יש שם את האחווה ואת
אתה צודק, אוקיי, אז אני לא מדלג. כל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, אם לא ירחם האח על אחיו מי ירחם עליו. כאן נושא האחווה נכנס.
אני קשר בו את שתי החטיבות של סדר אחים בהם, אני מדי מקשר בו.
כלומר, הרמב"ם פה דרך אגב אומר עוד דבר מעניין, בנים אתם להשם אלוקיכם, גם מלמד עוד דבר, לא רק שאנחנו בנים של השם אלא שאנחנו גם אחים, כי כולנו בני הקדוש ברוך הוא, כן? ואז הוא ממשיך, ולמי עניי ישראל נושאים את עיניהם על הגויים ששונאים אותם ורודפים אחריהם, אין עיניהם תלויות אלא לאחיהם. ואז כאן הנושא של בליעל מופיע בתורה פעמיים, כל המעלים עיניו מן הצדקה הרי זה נקרא בליעל, כמו שנקרא עובד עבודה זרה בליעל. בעבודה זרה הוא אומר יצאו אנשים בני בליעל, ומעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר תשמע לך פיין דבר לנבבך בליעל, ונקרא רשע ונקרא חוטא, שנאמר ברחמי רשעים אכזרי ונקרא חוטא. וכאן מילה על הבליעל, למה מי שמעלים עיניו מן הצדקה הוא בליעל כמו עובד עבודה זרה? אז לפי מה שהוסבר פה הדברים ברורים, כי מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא מאליו חייב להיות רחמן. מי שמעלים עיניו מן הצדקה הוא אכזרי. אם אדם הוא אכזרי זה אומר שהוא לא דתי, זה מה שזה אומר עליו. מי שאכזרי לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, כובד עבודה זרה. ולסיום, כל הדברים האלה חוזרים גם לפסח, ושאשלו את זה קשור גם לפסח, שכן כאשר פרעו, משה סליחה, מגיע לפרעו ואומר לו, כה אמר הוואי האלוקי ישראל, אני קורא את הפסוקים מבפנים בתחילת פרק ה', כה אמר הוואי אלוקי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, אומר לו פרעה, ויאמר פרעה, מי הוואי אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את הוואי וגם את ישראל לא אשלח. משה דיבר בשם הוואי, פרעה אמר אף פעם לא שמעתי עליו. דבר שני, דרשת לשלח את ישראל לא אשלח. לא ניכנס פה לכל עשרת המכות, אבל בולט שעשרת המכות באות לתת מענה לשני חלקי הדברים של פרעה. מצד אחד הם באים ללמד אותו אני הוויה, וזה בולט מאוד לאורך כל המכות, שהמכות באות להראות את הנהגת השם על העולם דווקא את מידת הוויה, והמכה העשירית משלחת את ישראל, שהמידה הוויה לעומת אלוקים כל כך מרכזית פה בהקשר לדברים שלנו, שכן מידת הדין מתארת, או מידת אלוקים היא מידה מסוימת, לעולם יש חוקיות, והחוקיות לא יודעת להבדיל בין אני לבין השיר, או אתה צריך, אתה לא צריך. זאת אומרת, מידת הוויה שמידת הרחמים היא המידה שיודעת להתייחס לכל אדם, להתייחס לצרכים שלו, יודעת לשנות מהכללים. בעצם הלכות צדקה במידה מסוימת הן באות לדרוש מאיתנו לשנות את הכללים. בכללים הכלכליים, מי שאני, אני. וכאן יש דרישה מאיתנו שהיא הכרת השם של הוויה ולנהוג במצוות והלכת בדרכיו, שאנחנו רואים סבל לדאוב לעני ולהידמות לבורא שלנו. תודה רבה, חג שמח. יש לו בנות, זה בסדר? מה? כי האבא ידבר קצת, בבקשה, בואו עוד פעם. האבא ידבר קצת.
חופשי רבה קוברים שקור באחד תמותר מסבר רבה מסבר קור שני שבעשי בפסח ורב פסח רגל תמותר תפילת מסמכת רגל שרב זורי בתי שם שלישית נמצא כאן מתוגבה מסוימת שישיים בבנים ואילו מקום לא בסדר בנחת וביד אנחנו נמצאים אלינו גם כן התקל של כיבוד אביב וכבוד הרב מי ששאלת מבא לי בובה צדר אבין שעשו יבין אם הם באו לו באמת הוא שלנו כאן נשמע לבדרים רבים בעלי משקל חשוב יותר מחשבתית, הלכתית דברים שמתפרסים מהבסל ועל הצפחות ובבית תחומים הלכתיים אחד הדברים שבין היתר יכולים כאן לשמוע זה האינטראקציה שבתחומים שונים ושתתת כאן לרמב״ם אז מובן נושא בקשה עניין עניין הצדקה בכולה אבל אותו דגש שתורה היא רחמנות ולא אכזריות זה ששאל רמב״ם בתור בשני תורה לא בלכות סתקה, לא פה, גם בלכות סתקה אבל הדגש קצת מפתיע אותנו בלכות שבת בהתאר של מגוח נבא שלוחי שבת אבל הבא לבן צריך לומר שלהשלים את זה שיראו כאן צריך לבדוק לא רק אותם דברים שמובנים ודוחים לנו שאיתם אנחנו מתקפטים ומתלבטים הרי בואו נמצא את עצמנו רוב הדובר שאני אשמים כאן כפי שאני מכיר את עצמי מכיר את עצמי הנושא של כל השבת הוא מצד אחד ביטוי של הרמב״ם שחברו דוברת מצד שני, כולנו מתרפתים מדבטים, מתגשים עם הבעיה של ההבחנה בין גוי ליהודי. אבל זו הבחנה שמייבת. והם מתגשים את זה בכלל מוסרית. בחומה שמצלת עלינו, כי עוסקים בתורה מצוות, הרמה, לבתי יומית יום יחד, היא השאיפה וההתמודדות האמיתית הגיע לרצון עושה אז מה אנחנו עושים קצת הגיע לרפאה של ישראל וחברים רבי היה אדם שגירד את כל השטח אלה של הכל שנמצא דבר שהתייקל על התאבדים לצורות של הבעיה הזאת אבל בכל אופן מה שראינו כאן זה פריצה רחבה שכן, כדי שעד כמה הערכים שמדובר מתחרפנים ומהווים גם המטרה הסופית וגם התשתית לבדת המסע. כאן זה מסכירו בהיבטים היחסיים והיסטוריים והמחשבים הכל שזו ובסודיות ובאמת נשמר כבעצם בהיבטה השנייה שני סודות שלושה שיעורים. שיעור אחד שעוסק לא הצדקה בפרטים, כן ביקש, לא ביקש, כן כפחתו למחסור, שיהיה מובהק שיותר לעלות על מחלות הסירות או שחייה בטרן בקדושים בלה מלא וגדוש בסופו הזה. בצד זה שיעור שחורי זרועות עולם מבחינתנו, ושם שמענו דברים שמקיפים עולמה של תורה ואחרי תורה וזיקתנו הדתית הקדוש ברוך הוא. כל זה בשיעור השני. אבל מה שכאן כל כך מצח רוצים בכל אופן היה שדברי שני דברים, לא שני דברים, זאת התורה שיש בה דברים כאלה, דברים כאלה שמתוך דבקות וכאן בכל זאת מבשיר הדבר הזה כולה לברכה השקפת הרבו של הרב ז"ל. זה היה יסוד יסודות וכולנו ידענו את זה, מי שידע בשביל, מי שידע את זה במקום שני שישי חדמתו מתבד ושמין כאן ודע מידי המשפחה ולא מצמר ברוב. אני רוצה בכל זאת כל החדום ומה שאני רוצה לומר כאן זה לא בתור ביקורת ולא בתור בעיה. הדברים אני מבין שתהיה לו עוד שיעורים לי לסדר טוב. בכל אופן אי דברים שסתרו פה יש לו איזשהו שמצות השמטה הגדולה ביותר, אבל זה דברים שהושקעו, אבל שבכל הזמן בטח לא רוצה ידע, לא נדעונו עד הסוף, אולי לא נדעונו מספיק. אם כי זה מה זה נדענו בטח. את סוגי בערכים, ובאותה סוגי מרבט ראשי הושקעו, ששם יש ירסות תחתו של צדקה כדברים שכולנו מכירים אותם כקיום של צדקה ותחתו של צדקה. ובגמל זה מוסקר ככה וברמב"ם זה מוסקר ככה, אבל מרסיר ביתר הצדקה של איך לא חרבים? זה הצדקה, נקבעות, נקבעות, וכדי וכדי. הסוגיות יוצאי, זה הצדקה, פעיל הצדקה. כבר השיעור כולו כאילו מיוחד, לעניין את הצדקה, ואתם גם הצדקה, הצדקה של עניים, ושמחים בעצמו. וזו דחרת תשמעו בית המשפט של הרב שתתמודד עם השעה הזאת בגלל שבובטה טוב, אני רואה שדבר לנציף של פיינשטיין, מוכרים לו, לא יודעים את השעה שתקורים. איך נצא את הספר לגבי תפילת הבקשה, איפה לא איפה. זה פעד חשוב בגלל צדקה. פעם מחייב, כשאתה רואה את הצעני, את השמש יש אני, או כשבא אני בא ודופק בדלת. אם בלמוד אחרים, אם יהיה צחות דיוז חסדים, שעושה את זה גם כן חייב. קיצר של חבוכה, שחבוכה, כולי. עכשיו אם אתה רואה אותו ממרחק, כן, אתה רואה אותו מקרוב, זה פצוב, בקרוב אתה חייב. אז ויש אחת השאלות שנדונת כאן, לגבי לאו, ועשי, נדמה לי שאחד הדברים שמשתמעים ברמב"ם בתור שתי הלכות בצפת זין, פה יש הבדל בין הלאווין לבין העשי. הלאווין, רמב"ם מביא שם, אם אדם רואה, אני לא יודע, אם הוא לא רואה הוא יודע. זה כנראה שרמב"ם אין, אבל מצוות עשי, אם בהלכה הלכה שאתה זה לא קיים. כאן זאת דיברת משמעות בעשית אדירה ובעתית אדירה. מצד אחד כולנו מקבלים שטף של דואר מדי יום, טלפונים מדי ערב. ואם אנחנו מתעלמים מכל זה, הנטל של הרקע של הצדקה מצמצם הרבה. אני חושב שאני לא רוצה להיפטר מזה. רחמנים בני רחמנים, תלמידם של אברהם אבינו לא של מילם. אז כאן, אתה יודע זאת, עד כמה צריך גישה, גישה, יש אשמה משוות, יושב, לפעמים שבא לתוספות, שאם לא ביקשו ממך, אתה מצאו בכלל מצדקה. רמב"ם יופיע שבאמת בלתי אפשרי, ודאי לא הבין ככה, וזה גם קשה מאוד, בשבילנו לא יוצא, כלפי איזה מפלט. במקום אחר הגמרא תלו שאלה שאם אדם שמתחמק מקרמי מצווה נקרא רשע, ממש לא צדיק. פה זה בא עם רב בגבות ורב בעידה. בכל אופן זה כזה גם שצריך לגבות. עוד בקיצורים רץ. השאלה שעלתה כאן בתחילת דבר הבשור וכולי פרשות מיניהן, אני חושב שאפשר קצת לבחון לא בשביל. אתחיל בנקודה קצרה. אחד נושאים בתחום הצדקה שבקושי הוא עניין שיש כפייה. אפילו לא גופי. איזו שאלה חשובה, יש התייקצות, יש שיקולים, או יותר מזה, לא יודע לסגר לברכם של עצמו. אבל ביתר, כמה אנשים שואלים, אלה שיש הרבה מאוד שואלים מקופים הסתכל לא. אלה שאומרים שקופים, אז עליכם שואלים עליהם, והיה. הוא אומר שכל מצוות עשה שלו, עשרה מסידה, הם עדי גופים עליהם. וכאן יש צדקה את עשרה מסידה, וסוף פשוט הצדקה בלעי, ומה אם לא ידעו לזה מה שלא תייחר? אז אין יש גופים הצדקה. אבל יש כמה תירוצים, אני לא אכנס בכל הנושא הזה. אבל אחד הדברים שרלוונטיים חלקים אחרים של השיעור זה תיאור של הישיבה בראש שלנו. הישיבה אומר הנושא הזה שבקשת עצמה מסידה והם בית נקופים שאתה תהיה בן המצווה בפוגת שלך ועשה שלך שם אם יש אתה צריכה מסידה רוצה לפתות אותך, רוצה למשור אותך סורקים עליך זה הלכו אם אתה צריכה מסידה אבל גם מצדקה מהריטווה פה יש לנו עניין מצדקה לא רק כדי שאתה תהיה ששן ריד שותן צדקה אלא כדי שהצרכים החברתיים הישניים של פנים יבוא הסיפוקה כמה שיש לי בעצם זה שני סתרות שני צדקה אחד זה דגה למקבל שמקבל הנוצא רבותיי בסדר לא נצא איתי חובה פרט לפונקה שלך פרט לדרגה של סירוף של הפנים פרט לשאלת ורח ומדרכיו שבצדק מאוד מאוד מדישה כאן הבוקר אבל יש גם כן שאלה נוספת השואים התרפתו וכתב לי פעם אמר את זה האם בקשר בארץ ישראל עם צדקה? ואני ערכים בהסכר, חוץ להסכר לא צריכים. אז כאן יש לי בכל אופן פן נוסף, זה לא עונה לגמרי לשאלה הזו, זה עוד חלק נסתים עוד. והיא הממד אחד במה נוסף בגלל צדקה הוא הפן האישי כמצווה והפן שבליית חברה מדבר על זה הוא מצטמצם מדבר על עיר והצלח הזה זה ארץ וכאן יש לו נוסף וזה חשוב לנו כתושבי ארץ ישראל שאנחנו צריכים לבנות ארץ לבנות מדינה לבנות חברה עם מלחמת, עם מצומצמת שחוצמת הערכים של משלתו של אברהם אבינו הכל שחשוב עושה ושגם אותו רמב״ם שבן הרבה התייחס אליו גם כן מחבר שני הדברים אברהם אבינו מביא שני דגלים הרמב״ם בתשובתו לרגע צדק אומר דבר נוסף שכל מי שמאמין בכל אחד במילה בצד התיאולוגי הוא בסדר הוא מבין פרש בביתו של אברהם אבינו יש עוד מרכיב של עוד קוניין סגה כל אופן שבאנו היום שיעור אני בשני שיעורים ואני עם כל הבד הקוראים שלי אני נהנה את הכל דקה יש עוד הרבה דברים יותר דובן ואור השם שהכינו היום הזה, אחרי הפסח, כפייתנו יש בפן 90 שיסיות לפני כן, ואני מודה למייל של כל מה שאמר כאן, הציבור שהגיע כהנה, הציבור שנמצא, אני מקווה שיש פה שיקולים אבריסטיים. צריך לשמוע תורה, צריך לדעת איך להיות יהודי אדם יותר טוב, או אדם יותר טוב, רוצה להבין יחד בפרשיות וזה לדור כך זה מאוד חדיק יש בעל החינוך יפה ביפרי באופן עשנו אותנו כאן, העמקנו יותר לתוצנתנו האזרחית, היהודית, התורנית. זה חלק בפג הפסח, ברגלים מלאים זמנים, אומר שכל אותם דברים שיכול שם ופה, שם ושם, שפך שלל של דברים מסורתנו, הם ברם ואחרים שהם אחרים. כל זה חלק בשמחת הרגל, ותודה רבה.